סוף עונת הרחצה עם הדמעה של החצה. שלום, אתם מאזינים לרדיו שלום המשודר בתדרים 87.6 FM ו-90.6 FM בכבלים. התוכניות ברדיו שלום משודרות בימים שני עד חמישי בין 6:30 ל-8, בשבת בין 10-12 בלילה, ובראשון בין 10-12 בצהריים ובין 4 לשעה 8 בעברית.
Thank you. מתגלגל ממטה למעלה מרכבות סתומות הולכות ומתגלגלות כל נעימות עולה ויורד הולך ומשוטט בעולם כל שופר נמשך בעומקי המדרגות מסובב הגלגל סביב
אהלן לכל מאזיננו הנכבדים היום בתוכנית נמצאים איתנו אסף כהן, מאיה כהן, נועם ריטו ואני אלה גורדון, ועל הסאונד יקירנו דן ריטו.
יש קשר משפחתי בין הריטובים פה, אבל לא כהנים.
טוב, שהיום בתוכנית נדבר על טיולי אופניים במלמו, על הקיץ הממשמש ובא, על שפעת החזירים המסתורית, אסף יספר לנו על מסיבת רווקים שהוא השתתף בה, נדבר על האחד במאי, בנוסף חברי מועדון הקריאה שלנו יחלקו עמנו חוויות מהספרים שהם קוראים כעת, ועוד דברים ש...
וזה בעצם הקו הכללי, אנחנו לא בטוח נעקוב אחרי זה, אנחנו כרגע שמנו קו כללי, אז תביעות אין אחרי זה, אנחנו לא בטוח נעבר על הכל.
אז נועם, אתה רוצה להתחיל לספר לנו על הטיול הנהדר שעשינו אתמול במלמו, טיול האופניים?
כן, אפשרי, האמת היא אנחנו השתתפנו, לא כולל אסף, כולנו השתתפנו אתמול בטיול אופניים מענה בשמש.
ושחר וויקי שלא נמצאים איתנו היום.
כן, הם החליטו שהיה להם יותר מדי שידורי רדיו, הם כבר הפכו למפורסמים מדי, אז הם הורידו פרופיל להיום. אבל היה טיול מאוד מעניין בשמש, נסענו לכל אורך מלמו.
איפה זה מלמו?
מלמו זה בדיוק מעבר לגשר. זה ארץ החלומות בסוף הקשת.
חלוטין.
האמת היא שעכשיו יש לנו מבצעים מאוד נוחים, עולה רק 100 קרונות להגיע לשם, זה 24 שעות נראה לקניות.
זה סוף עונה?
של הקניות? אני לא יודע, אני משאר שיש...
בסוף עונה סוגרים את מלמו.
זהו, רק אתר קניות. לא, אבל עיר מאוד טובה.
אני חושבת שזה מבצע משהו של אם קונים כרטיס, שני כרטיסים או משהו כזה.
כן, שייך מאוד. אנחנו פעם היינו קונים את הכרטיסי רב פעמים, אבל אני מסתובב שהם יותר ויותר יקרים. יש שם הרבה בגדים בהנחה.
זה נקרא כרטיסייה, נועם.
כרטיסייה, בדיוק. יש שם כרטיסים, הרבה בגדים בהנחה, והרבה אוכל טוב. ועיר גם מאוד יפה, האמת, היא לא, היא פחות שמרנית מקופנהגן, אבל היא מאוד נחמדה.
כן, יש שם כל מיני חנויות מעניינות.
כן.
כן, האדריכלות לא משהו, אבל הדנים נוסעים לשם לעשות קניות בזול.
מאוד
בזול. אנחנו נסענו לעשות טיול אופניים.
ויש גם הרבה ערבים, כמו בחיפה.
עיר מעורבת, עיר מאוד מעורבת. ראינו שם, לא יודעת, אני ראיתי אתמול אנשים מכל העולם פחות או יותר ברחובות.
כן, זה עיר מהגרים רצינית.
קנינו במאפייה בקלאות וכנאפה.
כן?
כן, במאפיית אלבשה.
כן, בשדה בחוץ.
ליד שדה חרדל.
כן, ליד הבית שאנחנו הולכים לקנות.
קיצר, היה טיול מאוד נחמד, קצנו מהיר והגענו אפילו לקאנטרי והסתובבנו שם. יש יותר מדי דרכים ראשיות, אז שומעים את המכוניות בכל מקום. וחוץ מזה, עיר מאוד קטנה ונחמדה, ויש פרברים מאוד יפים, ועיר מושלמת לטיולי אופניים בקיץ. אפילו אולי יותר מקופנהגן.
היא מאוד שטוחה.
מה שמאוד נחמד שם זה שהשבילי אופניים הם לא על השבילים, על הכביש, כאילו.
כן, בדיוק.
אז אתה לא נוסע בתוך העננת פיח.
בדיוק. או שנושא מעליה, זה מאוד נחמד.
ואת האופניים הזכרתם שם?
לא, באנו עם
ה... זה עולה עוד 40 קרונות לעלות עם אופניים שלך לרכבת, זאת אומרת 80 קרונות הלוך חזור. וכשיורדים בתחנת מלמו סנטרלה, אז פשוט ממשיכים לנסוע לכיוון...
איפה שרוצים.
לאן שרוצים, אנחנו בעיקרון נסענו לכיוון לצאת ממלמו, זה לוקח בערך חצי שעה, משהו כזה.
אפשר לרדת גם במלמו סוד. כן.
במלמו סוד, ואז אנחנו כבר פשוט בחוץ, כאילו מחוץ למלמו.
יש בו נחמנה כדאי את הילד שווה מאוד.
כן, וזולה גם.
נשים שיר לכבוד מלמו. נכון, יש לי משהו? השיר לפני כן רוצים גם להוסיף בקשר למלמו, שיש שם הרבה מאוד חיות. אנחנו הספקנו לראות חוגלות בשפע וארנבים בשפע.
ראיתי קיפוד. ארנבי
פרה.
קיפודים, כן, גם כן היה קיפוד, כאילו קצת פחד.
איזה דורס.
דורס, היו גם דורסים, היו הרבה ציפורים. היה גם איזה דבור.
כן, היה גם איזה דבור.
ראיתם חזירים?
לא, חזירים לא ראינו, הם יוצאים יותר מאוחר. שעשינו בלילה, ראינו קיפוד. אבל בטח יש שם גם שואלים, יש שם בטח. יש שם גם כל מיני...
הדבר הכי גאוני במלמו, שבמקום חתולי רחוב, יש שפנים.
רחוב.
שפני רחוב.
שפנים או ארנבים?
חשבנו שהם חוגלות בהתחלה.
ארנבים. אני לא בטוחה למען האמת.
היה לו אוזניים כאלה?
או. זה באוזניים אחרות.
כן.
או שלא היו לו אוזניים.
לא, היו להם אוזניים.
כאלו.
זה ארנב.
אז זה ארנבים, אוקיי.
אז לארנב יש אוזניים ארוכות ועומדות?
ארנב זה בקס בני, שפן זה הדבר המגיל הזה.
אה, הם הלמטה, זה עומד למטה. אה, אוי.
שפן סלעים שיש לנו בארץ.
כן, הם מרגיש להם אוזניים כזה.
כן, עגולות. אז זה ארנבים, תודה על התיקון, פינת הסוף, תודה רבה. היה שם מלא ארנבים, באמת חוגלות, נראה לי הכי הרבה חוגלות שראיתי ביום אחד לפי דעתי. תכלס, הכי הרבה חיות שראיתי ביום אחד. ואני גר במושב ואני מגור.
יש במלמו, יש גם הרבה בני דודים.
הרבה בני דודים.
כן.
הרבה בני דודים. זה הרבה מאוד. אבל בקשר לחיות ובני דודים, אנחנו כרגע מדברים על מגפה שתוקפת את העולם. כרגע היא נמצאת, התחילה, איפה התחילה עד הפעם?
מקסיקו.
מקסיקו, אז אנחנו יכולים לנחש למה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על שפעת החזירים, אשר תיקון לשם, לא רוצים שיקרו לשפעת החזירים, כרגע היא סתם שפעת רגילה.
זה נקרא אינפלואנזה A.
כן, זה דווקא טוב, טוב שיש משהו עם מידע פה.
אבל אינפלואנזה A אין את מי להאשים. היה לנו עונה שעברה היה שפעת העופות. ואז יש את מי להשמיד, משמידים את העופות. עכשיו יש שפעת חזירים, אז יאללה, נתחיל להשמיד חזירים.
אבל אם שפעת החזירים זה שילוב, הרי אומרים, של העופות והחזירים, אז צריך להשמיד את כולם?
מעניין.
אז מה נאכל?
אנחנו גם ככה עושים את זה, רק עוד כמה זמן והכל במילה יהיה מושמע. אנחנו סתם צחקנו את זה בעבודה. אצלנו יש אחד בעבודה מוסלמית, שהיא לא אוכלת חזיר. אז בתור בדיחה קצת, רוצה במקום עבודה, שאלו מה יקרה אם היא תחלה בשפעת החזירים. האם זה לגמרי יוציא אותה מקיום ויעלים אותה, או האם זה אפשרי?
זה לא אפשרי אם מישהו לא אוכל חזירים שהוא יהיה חולה בשפעת.
לא, זה לא, זה
מאוד אפשרי.
השפעת
עוברת מבן אדם לבן אדם.
זה עוברת באוויר, כן, או בנגיעה.
זאת אומרת שבן אדם שכל החיים שלו הקפיד על כללי הכשרות ולא אכל בשר לבן, יכול לחלות בעצם בשפעת חזירים.
זה לא הפרה המשוגעת, זה שפעת. זה שתי דברים שונים לחלוטין. זה לא מחלה שעוברת דרך הבשר, זה מחלה שעוברת דרך מגע או נשימה אפילו.
לא, אני חושבת שפשוט זה היום ונורא בשביל אותו בן אדם.
כן, שאם הוא גם
כולל... השפעת עצמה לא באמת מכילה בשר חזיר. אז מבחינה זאת זה קשר.
זה לא הפוך.
היא פרווה או שהיא? לא הבנתי.
אבל הבנתי שיש...
רגע, אז מותר לדתיים לאכול שפעת?
כן, ולשתות חלב באותו זמן. זה בסדר.
אבל הבנתי באמת שרצו שיש פסיקה לא לקרוא לשפעת בישראל שפעת החזירים.
אסור.
זאת אומרת, לא להשתמש בביטוי, במילה,
חזיר. אז כתוב בעיתון, בעיתון כתוב שפעת, ואז פשוט ממשיכים בכתבה.
אז יש שחור.
שכוכביות כאלה.
אסור לכתוב את זה. או הרבה יותר קטן, אתה יודע, מתחת לפונט מסוים, אי אפשר לראות, זה בסדר.
שחר וויקי לא איתנו היום, כי אחרת היינו יכולים לדבר על הפינה שלנו, של מעלליהם של יוגי ווילי הארנב.
אף אחד מהם לא חולה, נכון?
כן, לא.
אבל מדברים על שחר וויקי,
לא פיזית,
האושיות הכבדות האלה, הם להם יש כרטיסים למקסיקו.
זה נכון.
כן, אבל הם אמרו שעד סוף מאי או משהו כזה, מתכננים שהכל כבר ייעלם.
אה, יופי.
כן.
אז זה בסדר.
אז הם לא מקבלים שום מחזור או משהו, מי שיש לו כרטיס לפני סוף מאי, עושים לו ריבוקינג.
הכל מתוכנן כבר, הם יודעים כבר איזה קוטלי חרקים להשתמש.
זה בגלל שזה קונספירציה ממשלתית.
רגע, הם גם יודעים איזה שפעת יהיה לנו בעונה הבאה. זאת אומרת, זה יהיה שפעת העופות מחוברת עם שפעת החזירים, עם שפעת הנמיות.
שפעת הנמיות.
זה יהיה משהו קטן.
שפעת היונים.
היונים זה מסוכן.
אה, נכון.
הייתי אחד אחד.
האמת שאנחנו
צריכים... שפעת חתולי הרחוב.
היה לנו כבר, היה לנו שפעת העופות. יש לנו שפעת חזירים שזה יונקים, אנחנו צריכים שפעת הלטאות.
כן, או שפעת הכבישים.
אולי משהו זוחלים, שפעת הזוחלים.
שפעת דגי אתונה?
זה מסוכן. היינו פה,
זה יריד עליו, זה נכון. ככה כל הייצור של אתונה ירד. רק שזה שבדנמרק מאוד פחדו שזה ישפיע על הייצוא הענק שלהם, של החזירים. פה בערך שהכל הוא בתושב שתי חזירים קיימים במדינה הזאת.
בגלל זה גם שמים חזירים, יש בשר חזיר בהכל בדנמרק.
מה יהיה עם הפלסקסטיין?
כן, זה מטורף.
לא, אבל זה הקטע שלכן השפעת הזאת עשתה להם בעיה, כי בכלל לא קשורה לחזירים מבחינת הבשר שלהם, אבל עדיין זה ישפיע על הכלכלה שלהם קצת.
זה רק שהחזירים מתעצים.
בדיוק.
אוקיי.
דרך אגב, אני קראתי שמשרד הבריאות בישראל הוציא הוראות איך להימנע מהידבקות, אז אם אתם מתעטשים, צריך להתעטש לתוך המרפק. ניסיתם פעם להתעטש לתוך המרפק?
יש הרבה שזה יכול להיגרד.
לא, הקטע שאם אתה עושה את זה בפעמיים הראשונות, אתה פשוט מכסה את האף, וכל היתוש יוצא מלמטה. ודעתי זה הרבה יותר מסוכן. אתה בחדר, הומה אדם, דופק יתוש, אתה עדיין לא מאומן. עוקב אחרי ההוראות
צריכים לעשות קלטת הדרכה.
לפי צריך להמציא המצאה כזאת שיש לך סקיות כאן בזה, ואז אתה מתאים, אתה סוגר את זה ואז אתה יכול פשוט לזרוק את זה לפח, ואז כל מי שנתתש אין לו סקית כזאת, אתה מתתש ואז הוא מקפל אותה וזרוק לפח.
זה לא מספיק אקולוגי.
שיש לך אפצ'י, איך אתה תצליח להוציא את הסקית?
זה בשליף, יש לך כזה כמו גלגלת כזאת שאתה יכול ישר להוציא כזה, ישר עושים אפילו בכל מקום, כמו ששמים ניירות לניגוב ידיים, עושים כזה סקיות קנות כאלה, אתה מוציא אותם, זה שם מתחבר לפה, אתה מתעטש ואז מצורק כזה לפח.
רגע, זה סקיות ניילון?
אני צריך משהו אטום, אתה לא יכול.
זה לא יעבוד.
אז זה לא...
יכול להיות שאפשר להמציא פינות איתוש ברחוב?
אתה יודע כמה ניילון זה?
זאת
אומרת, מקומות מוגנים שאליהם האנשים ייכנסו, יתעטשו ויצאו החוצה בחזרה.
ויצאו החוצה חולים למוות.
כמו בנורפורט, שהכל שואב כזה את הכל.
כן.
התקרה שואבת, העמודים שואבים. הכל שואבת, כל הג'יפה שיוצאת.
נורפורט יכול להיות מקום טוב.
מאוד בריא שם.
או עוד רעיון, זה פשוט, אם אתה מרגיש שאתה צריך להתעטש, תאשפז את עצמך. יכול להיות שאתה חולה בשבת החזירים.
עדיף להיות בטוח.
כן, או נהיה על הצד הבטוח.
בתור אחד ש...
מנגנון פנימי כזה שלפני היתוש אתה חוטף שבץ ונופל על הרצפה לאמצע.
זה מה?
ואתה מת פשוט לחלוטין, כאילו, לא משפעת, אלא פשוט שבץ.
ככה אתה לא אבל מפזר את השפעת. בתור אחד שעובד קצת בבית חולים, הדבר הכי גרוע זה להכניס אנשים להיסטריה. אם אתה מתעטש, תבוא לבית חולים.
אבל זה מה שאנחנו צריכים. אנחנו פה, אנחנו בתקשורת, וזה התפקיד שלנו. אנחנו צריכים למכור. אנחנו צריכים היסטריה. ואותו רבותיי, המגפה פה.
אם אתם מתעטשים, לקפוץ ישר לרופא המקומי, לשאול אותו מה זה היתוש. הוא יכול לצריכם בחינת היתוש. הוא בודק כל בדיוק מה שיש לכם בתוך האפשי שלכם. יודיע לכם בדיוק.
זה לא היה אמין בכלל.
אז זה צריך לעשות, צריך לעשות שקיות שאתה מתעטש פנימה ואתה שולח את זה לרופא שלך.
כמו...
זה כן, כבר יותר שעושה. מתוחכם. זה פה שימוש קצת יותר
לא צריך שקיות, פשוט מתעטש לתוך מעטפה.
מבחינה, וזה... מבחינה.
אז אותו, בחדרים האלה המוגנים, שאתה מתעטש, יש שם כבר שקיות.
כבר שקיות.
מסודרות, שאתה ישר כבר שולח
אותה. אבל לא נראה לי שהייתי רוצה להיכנס לתוך חדר קטן שכל העולם מתעטש בו לפני.
יהיה מחשב שבוחן את מה שהתעטשת, וברגע שהתעטשת הוא בוחן את זה, אם זה בסדר אתה יוצא. אם זה לא בסדר, הוא פשוט נועל אותך בפנים.
רגע, ואז החדר כזה, אחרי שאתה יוצא, עושה שטיפה פנימית כזאת מכל החדרים.
טוב, אנחנו כאן נצא מהנוירוטיות שלנו, לפי דעתי.
יש איזה שיר על שפעת? אין לנו שום שיר על שפעת? חייב להיות שיר על שפעת.
מי הזמר האופטימי ש...
נועד את משהו שפעתי?
אנחנו יכולים לשיר שיר על השפן
הקטן.
אני חושב שאנחנו נלך לשיר רגוע. ננסה לשכוח מהשפעת החזירים שתוקף את העולם וכבר גבתה. 100 איש.
אז שיר אנטי שפעת.
אתם בסדר? יש לכם עוד כוח? כן. בשבילך.
אפילו היום כשהשמש יוקדת את רובעת בשוריים כמו פרחים לפלסטיק אף פעם, אף פעם לא מבינה מועצת בי שיניים לא מרגיש בשום כאב גם אם אצטרך להתעלות בציפוניים ביום כזה אני לא עוזב אני לא עוזב בשבילך הוא ירקוד כמו אלוויס פרסלי שאני דפיק והסבלנות שלי פה כך אבל ביום כזה אני לא עוזר אני לא עוזר בשבילך הוא ילבש חולצה ממשלם בשבילך הוא מתפזר בכל העיר ביום כזה
לנו פה את השבוע, סוף שבוע התחיל עם האחד במאי. היה חגיגות גדולות בקופנהגן.
החג האדום.
קודם כל החג האדום, היה שמש גם אדומה, היה אחלה של יום. וכולם היו בחוץ, כאילו, פשוט.
הלכתם להפגין?
להפגין, מה להפגין?
לא הולכים להפגין, הולכים להסתכל.
הולכים לשתות פירה, כן.
אה, זה מה שחוגגים באחד במאי.
באחד במאי.
אני חשבתי שכל העובדים, עובדי כל העולם, התאגדו, מפגינים, זה.
אני מסכימה
איתך. אנחנו היינו בפלא פארקן.
מפגינים בזכות
הבירה. האמת שהאנשים כאילו שהיו ברחוב, היו לפי דעתי מתחת לגיל העבודה. כאילו...
כן, אנחנו נפלא פארקן, ורוב האנשים שהיו שם היו אנשים שלא קשורים לשוק העבודה, אלא קשורים לשוק קוני הבירות. וזה היה ברובם.
אבל זה גם כן מעסיק מישהו.
לא יודע, נראה לי שה... כמו שהרומנטיקאים שכמותינו אומרים להגיד,
מי עבד באחד במאי?
אני עבדתי.
אני עבדתי גם כן.
גם אני עבדתי.
כולנו עבדנו.
איזה יופי, כל הכבוד לנו.
מרגלית, לעומת זאת, עליי היום חופש.
כן?
כן, אבל זה לא לכל המקומות.
לא, בבית ספר הבינלאומי לא היה חופש. עבדנו יום שישי עד 2:30, כרגיל.
אני עבדתי עד 5-6.
מוזר שצריכם על זה. לפי דעתי, אתם צריכים לעשות שם בבית ספר היום חופש. במיוחד שזה בית ספר בינלאומי שצריך ללמד ערכים. אולי בגלל שיש פה יותר מדי כסף. אז לא אכפת להם מיום הפועלים.
יכול להיות, יכול להיות. בכל מקרה זה היה מדהים לראות את כל האנשים בחוץ, כאילו עם מזרונים, בירות, אוכל, מסתובבים בחבורות, כמו ב, לא יודעת מה, פסטיבל כזה שיש לפעמים בתל אביב, שכולם כזה על ה, הולכים על הכביש ונהנים, צוחקים, ממש, גם טוב. השמש ממש...
כן, שעברה היה גשם.
אה, זה בכלל היה, זה היה, היינו פועלים טובים השנה, לפי הדני. זה בסדר.
פעלנו יפה.
פעלנו יפה לתפארת כספים. היו גם הרבה אנשים באמת בפארק, היו באמת הרבה. הפארק היה מלא לחלוטין. אפילו שנסענו למרכז העיר, יש לי משהו בדרכי
עיקוף. לא היה שום דבר.
היו הפעות, היו כאלו מתקנים שעשויים, היו... היה הכל.
היה אוכל, היה... הכל מהכל. פאסט פוד. היה במות, הקטע שהיה קשה להיכנס לפארק, היה בשער, בטריאנגל, היה פשוט, אני, כשהסתכלתי לשם, היה נראה לי כאילו יש שם, לא יודעת מה, 5,000 צעירים שעומדים על השער, כאילו היה ממש קשה לדעת מה בדיוק קורה בפלא פארקן.
אבל זה פארק, זאת אומרת, אין שער אחד.
נכון.
זה מין שדה כזה שנכנסים.
נכנסים מהכניסה, אבל של טריאנגל, לפי דעתי, הייתה הכי קרובה לבמות, ולכן היה שם הכי הרבה אנשים.
מלא מלא אנשים, ואף שם באמת...
אחר כך שרצינו להיכנס מכניסה אחרת, נראה לי מיאקטווי, אז שם כבר היה... היה אפשר להיכנס, לא הייתה בעיה.
כן, כמו שכולנו יודעים, בגלל שזה היה הכי חשוב בחג הזה, שזה היה לא כמו פעם שעברה, היה שמש, וזה אומר הרבה 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 בחורות עם בגדים קצת יותר מינימליסטים. זה היה מאוד טוב ומאוד כיף לסייע שם להסתכל על כל מה שקורה שם.
על המינימליסטים.
כן, על הבחורות.
מינימליזם זה תנועה חשובה באומנות.
במיוחד בקיץ.
של שנות ה-80.
תנועה חשובה שצריך לעודד אותה, מינימליזם אצל בחורות בקיץ. בבגדים שלהם כמובן.
ולא נרחיב במילים.
אבל זה באמת יפה שהיה לנו חודש מטורף של קיץ.
כן, אומרים שזה היה אחד האפרילים הכי חמים.
בהיסטוריה של דנמרק.
הכי חיצים.
חבר'ה, התחממות גלובלית עובדת.
זהו.
הצלחנו.
הפסימים יגידו שהתחממות גלובלית הורסת העולם, והאופטימים יגידו שבדנמרק הכל טוב.
שניצחנו
התחממות הגלובלית.
אנחנו נמשיך.
אנחנו שמחים פה עם ההתחממות הגלובלית, אין בעיה.
תמשיכו לסבור בכוניות אתכם בשקט.
האמת שלי זה הזכיר כל מה שקרה במייקל השמש הזאת, שזה הזכיר לי את הסרט פורסט גאמפ, שיום אחד הוא אמר שהוא היה בווייטנאם, ויום אחד התחיל לרדת גשם, הוא לא הפסיק במשך 3 חודשים. ככה הרגשתי באותו יום לפני כמה שבועות, שהיה פתאום שמש מטורפת, ופשוט מאז היא לא מפסיקה לחמם פה.
היו בערך יומיים עם עננים בחודש האחרון, נראה לי.
היה קצת, לא, היה קצת גשם, היה טפטוף.
היה יום אחד בערב.
היה יום אחד בערב שהיה גשם היסטרי.
כן,
אני מבקש. וקמת בבוקר.
בסדר, למי אכפת? שירד כמה שהוא רוצה בלילה.
כן, זה אין לי בעיה. קודם שאני לא עונה אופניים.
שולחים לישון, שישטוף שני את הרחובות, שתעוררים שמש.
שקל לי את העציצים.
בדיוק, כמו שצריך.
אז אין מה להגיד שדנמרק במאי, סוף אפריל, כל מאי, זה פשוט הזמן לבוא לבקר כאן.
תבואו, תבואו, תבואו. לפני שמתמלא יותר מדי תיירים. יכול להיות כאילו מיוני
אוגוסט. כן, מיוני.
כן, ואז זה פשוט...
מיוני גם יש כבר גשם.
נכון.
גשם חוזר.
כן, זה די מצחיק כאן.
מכה שנית.
אני לא חושב שאפשר לסמוך על הקטע הזה.
האמת שתכף הם די מסכנים עדיין. בדנמרק
יורד הרבה גשם, תמיד.
שם, מזג אוויר לא משהו.
כן, אבל בחורף לא יורד הרבה גשם.
הוא קצת פיצוץ שיחות. שמי, החבר שלי עכשיו מגיע האמת בסוף שבוע הבא, ואני אמרתי לו שאם אתה עם חולצה קצרה, חולצה מגופתרת וג'קט, מה שבארץ תהפוך לארטיק נמס במשנייה, פה יהיה לך בדיוק מושלם, וזה ממש טוב.
זה החוכמה פה בדנמרק, צריך ללבוש שכבות. ואז אתה תמיד, אתה מוריד, אחרי חצי שעה פתאום מתחיל גשם, אתה שם חזרה, 20 דקות אחרי זה התחיל השמש.
מעיל הגשם.
אבל לך תלבש שכבות בארץ. בארץ כאילו חולצה אחת, זה כבר שכבה.
מה זה, תחתונים? זה כבר מוגזם.
זה שכבה מוגזמת. בדיוק.
תלוי מתי. יש אנשים שקר להם כל הזמן.
כן, אנחנו יודעים שלך קר הרבה מאיה. היום דיברנו על זה, למה קר לאנשים מסוימים יותר מלאחרים. זה עלינו 2 מסקנות. אנמיה.
זה יש לי.
ומחסור בשובנים.
מחסור בשומנים, לא שובנים. שובנים מאוד חשובים לכירות. אפשר לאכול שובנים בכל סוג בשר.
כי פשוט נועם ואני רכבנו על אופניים היום בבוקר, ואני כאילו עם מעיל צעיף ושתי שכבות של בגדים, ונועם פשוט עם חולצה קצרה. אני שאלתי את עצמי איך לא קר לו.
יש הרבה יותר שובנים. השובנים שבגוף שלי מחרים אותי.
זה תלוי. כי אני ודן עשינו על אופניים, ואני הייתי עם חולצה קצרה, והוא היה עם סוואטשרט.
אוקיי,
ואני תמיד קר לי.
אבל לך יש יותר שובנים. לדן צריך לאכול יותר שובנים, הרבה יותר שובנים.
אבל לי תמיד קר.
יש שובנים בתחינה, דרך אגב.
רגע, שנייה, מה היא מסבירה לנו את התיאוריה שלה?
אבל כשאנחנו לא על אופניים, לי הרבה יותר קר מדן. דן מסתובב עם חולצה קצרה, וזה אם אנחנו הולכים.
זה תיאוריית השובנים.
רגע, לא, זה תיאוריה של תנועה.
נכון, השובנים נהיים יותר אקטיביים מתי שזזים על אופניים.
תרד מהשובנים.
מציני את עניין השובנים.
אז היא מדברת כאן על התנועה, כשאתה בזמן מאמץ בעצם, הוא יכול שלבנות חם יותר ולבנים קר יותר. למרות שאני זוכרת,
אני חושבת שזה עניין אינדיבידואלי
לחלוטין. לא, אני זוכרת גם משיעורי ספורט בבית ספר ביסודי,
אני זוכרת שאני מתחיל לעשות פעילות גופנית, בדרך כלל אני מתחיל להזיע
לחלוטין.
אני חושב שזה כלל עולמי, לא קשור, זה לא קשור לגברים, נשים.
אז באמת התיאוריה שלך מעניינת,
אבל היא לא נכונה.
לא הראתי אבל לסוף דעתה.
רגע, אבל מה עם שלי? שלי לא מעניינת?
לא.
שלך הייתה מעניינת בחמש דקות הראשונות.
דחפת אותך חזק.
אני רוצה להוסיף משהו קטן לתיאוריה. לא משהו, זה בגדול לבנות יותר קר מגברים. הם מאבדות חום הרבה יותר מהר. למה? יש לזה תיאורים רפואיים גדולים מאוד, ואני לא אפרט אותם כאן.
יכול להיות שנוכל לקרוא עליהם בהמשך בספר המוח הנשי.
כן, הספר המוח הנשי שקראנו אתמול, בהחלט, אלא אחד הספרים המדהימים שנקראו לאחרונה.
כן, זה מאותו סופר שכתב את אינטליגנציה רגשית, נכתב גם הספר המוח הנשי.
וכל הספרים שלו הם בשילוב של שתי מילים?
והוא גם את כולם הוא כותב יחד עם אשתו, לפי דעתי, הפסיכואנליטיקאית הנודעת, דוקטור
בלה בלה.
אבל אני אומר שלספרים אנחנו נגיע עוד מעט אחרי השיר הבא שאני אשים עכשיו, שזה של אריאל זילבר, שכמו שאתם יודעים הוא הפך להיות ימני יחסית קיצוני לאחרונה, בעד שחרור יגאל עמיר מהכלא וכל מיני דברים אחרים. אבל למרות זאת הוא הגיע לאחרונה בתל אביב לאיזו הופעה אחת עם חבר'ה אחרים שהרבה זמן לא הקשיבו למוזיקה שלו וכבר לא משמיעים גם את המוזיקה שלו בגלי צהל וברדיו. פשוט סגרו לו את הברז. ובכל מקרה אני אשים שיר אחד שלו ששמענו אותו הרבה, שנקרא ואיך שלא.
ואיך שלא.
ואני מעוניין שתגידו לי על מה השיר. על מה הוא שר אותו.
ואיך שלא אפנה לראות, תמיד איתה ארצה להיות, שומרת לי אמונים, לא מתרוצצת בגנים, וגם אני בין הבריות לא מתפתה לאחרות. גלים עולים, חולות נעים, יפשט הרוח בעלים, ובלילות, ובלילות, עולות עולות במגינות, וזרם דק קולח, ותפילותיי לרוח נענות. שקט עכשיו, וכל אחד עסוק בענייניו, אל הרופא הכי טוב במדינה, בכדי לחשוף עד הסוף תחת מונה לא משתנה מילים מילים ואת משמעותן יבוא לו גל ישטוף אותן אבל אני כרוך אחריה מחכה לי בלילות ללכת שבי אחריה לשמוע את הציפורים שרות גלים עולים חולות נעים נפשת נעור רוח בעלים
אז האחד במאי עבר עלינו, ואחד במאי היום מאוד מרגש, כי אני יום הפועלים, ואני איבדתי את העבודה שלי באחד במאי, יום האחרון לעבודה, אבל הוא נגמר מאוד מאוד יפה, כי אחד הבחורים בעבודה היה, הוא עומד להתחתן בקרוב, והחלטנו לעשות לו מסיבת רווקים, ופשוט חטפנו אותו מהעבודה באמצע היום, בתור המנהג הדני הידוע, התחלנו לשתות כמו מטורפים. עכשיו, מה שהיה יפה, שזה לא היה מסיבת רווקים סליזית כזאת ומגילה של חבורה של גברים חרמנים שרק מסתובבים כזו, משתקרים ויושבים איזה חשפנית או משהו כזה. אולי בגלל שחצי מהקהל היה נשים, אבל הייתה הפקה מטורפת. פשוט עשינו טיול על סירה, ושכרנו אוטובוס, מסיבות, ואני אומר לכם, זה היה כמו טיול השנתי בספר.
מה זה אוטובוס מסיבות?
אוטובוס מסיבות זה אוטובוס רגיל, שהתקינו בו מערכת מטורפת, עם שני רמקולים ענקיים כאלה, שאפשר לפוצץ במוזיקה, ויש מקרר, שאתה יכול לשמור את כל האלכוהול שלך קר, כי זה מאוד חשוב, ו...
אבל...
בעיקר, זה לשפוך וודקה ותקילה על הרצפה.
אוקיי, אבל מה, יש את המדרגות עדיין והכל אותו דבר בדיוק?
אוטובוס רגיל, כמו אוטובוס טיולים. יש מקומות כאלה שאתה יכול לשבת אחד מול השני, כמו שיש ב...
כיסאות קצת שונים בעצם.
תכלס, זה אוטובוס רגיל, רק...
אוקיי.
רק שאפשר להתחרע עליו. ואם לא ניסיתם אף פעם לשתות טקילה, להקפיץ טקילה באוטובוס נוסע, באמצע העיר, זו חוויה נהדרת. באמת.
רגע, אתה צריך להסביר איך הבפנוכו של האוטובוס הזה נראה.
כן, זהו, אני רוצה להסביר.
אז הוא נראה ככה, אז ככה, אז ככה.
הכיסאות רגילים כאילו בפנים?
כיסאות, מושבים רגילים. יש את המושבים, כמו שיש באוטובוסים בארץ, שיושבים אחד מול השני.
רביעיות?
רביעיות כאלה.
כן.
אז יש שניים כאלה. ויש הרבה מקום, תכלס, יש הרבה מקום.
אז יש פחות כיסאות מברגיל.
יש פחות כיסאות מאוטובוס.
אוקיי, זה היה הסבר חשוב. פחת מאוד.
כן, אחרת איפה...
בדיוק, איפה עורדים.
אני יודע על מה אני מדבר, אני הייתי שם. אבל...
רגע, הנהג מבודד מהמוזיקה הרועשת?
ממש לא.
אוקיי.
זה היה אחד הצלשים היותר גדולים צריכים להגיע לנהג, כי הוא נסע בצורה כזאת מדהימה. אני לא יודע איך הוא הצליח, חבורה של מטורפים פשוט קופצת לו בתוך האוטובוס, מוזיקה בפול ווליום, וודקה וג'ין, ונשפחו כמו וודקה וג'ין, היה מטורף, פשוט מטורף.
ויש עצירות משהו, זה נעשה פשוט...
אז זהו, מה שעשינו, לקחנו את האוטובוס כי רצינו להגיע לחוף הים לאכול ארוחת ערב, ואחרי שהגענו לחוף הים ואכלנו אחת ערב ושיחקנו ועשינו כל מיני כאלה, עלינו לאוטובוס והיה לנו אותו לעוד כמה שעות, ופשוט התחלנו לאסוף אנשים ברחבי העיר, אנשים שרצו להצטרף למסיבה. ואז בכל מקום שהגענו לאסוף מישהו היינו עוצרים, וכולם היו פורקים מהאוטובוס ומתחילים מסיבה ברחוב, מעלים אנשים רנדומלית לאוטובוס וממשיכים לנסוע ועוצרים מקום חדש. והיה
כמו הנחמנים.
משהו בסגנון, האמת שהיה לי, כן. סוג כזה.
קפצתם לזה עם הידיים, שבתם על האוטובוס גם?
לא. לא, אנחנו לא בנפל.
מה, יש לך דווקא אחלה, ראיתי באמת פרסומות שיש איזה זכות באוטובוס עם סיבות על זה.
זה...
שיש להזכיר את זה ככה.
זה כמו, אוטוטו יש לנו את עונת הסטודנטים בפתח, שכל הילדים מסיימים ללמוד, ואז הם רוצים הרבה תשומת לב.
הרבה מאוד.
כי ככה זה הדור החדש, הם לא מפסיקים לתשומת לב. אז... מסתובבים כל האוטובוסים והמסעיות האלה ונופפים לכולם, כאילו מה, סיימת ללמוד, יופי. גם אני סיימתי ללמוד, אז מה?
לא, יש את אלה הכי מצחיקים שהם מסיימים את התיכון, ואז כאילו, אוקיי, סיימתם את התיכון, מדהים, למה אתם
סוכרים לי מוזים שם?
לא, סיימתי את התיכון, אני חופשי. חמוד, אתה ממש לא חופשי.
זה עוד יותר קלוע ממה שחשבתי.
אם אני הייתי יכול, הייתי חוזר לתיכון.
עכשיו שמו לך את האזיקים, לא לפני.
בסדר, תנו להם ליהנות עד שהם יקבלו את הכפה.
הם תמימים.
כפה כזאת, תהיה חזקה.
לפחות הכפה שלהם זה לא צבא.
נכון, זה נכון. כפה של עבודה ולא של צבא, זה באמת נכון וזה עדיף. במיוחד במדינה של
חובה. עבודה או עוד לימודים.
כן, לימודים, אבל עדיף לעבוד, ללמוד ולעשות את כל זה עם חרה על הראש מאשר להיות בצבא, לפי דעתי. אבל זה כל אחד ודעתו.
כל אחד ודעתו.
בהחלט. ומה היה עוד במסיבת רווקים הזאת? היה... כמה אנשים נכנסים לאוטובוס הזה?
אנחנו היינו משהו כמו 30 איש. אפילו קצת יותר בסוף האיסוף שאספנו כבר את כולם.
בנים ובנות?
כן. זה היה חצי חצי, שזה מה שהיה יפה. זה היה באמת מסיבה... נחמדה כזאת.
אבל מה זה באיסוף הזה? זאת אומרת, אתה בא ואנשים האלו רצו להיכנס בשמחה בלי לשלם, או שאיך זה...
עצרנו באיזה מקום וחיכינו לכמה אנשים, ועברו איזה כמה חבר'ה, ואמרנו, אה, רוצים להצטרף? אז כן, אז הם עלו לאוטובוס, וזה.
נחמד, נחמד.
שופטים, מוקדים.
לאף אחד לא היה חסר נקים או תיקים בסוף הערב?
לא.
איך הגעתם לחוף הים? זאת אומרת, אחרי כל האלכוהול ששתיתם באוטובוס, זאת אומרת, איך מצאתם את הדרך לחוף?
הנהג יודע, בשביל זה שכרנו אותו.
אוקיי.
לא מכין את האוכל או שהוא אנחנו...
לא, זה אנחנו דאגנו לפני זה.
אוקיי.
היה באמת ארגון יוצא מהכלל.
כן, תחת זה ארגון יפה.
כמה דבר כזה עולה?
לא התעמקתי. אנחנו, כל אחד מהמשתתפים שילם סכום, סכום די נאה, וזה כיסה בעצם את כל היום, כל האלכוהול.
רגע, זה מהעבודה עם המשחקי וידאו?
כן.
רגע, ומה שילמת זה 500 קרונות, כמה שילמת?
משהו בזה בסגנון, כן.
אז מתנה מכובדת מכל אחד, ואז עשיתם ערב מדהים.
עשינו סכום, והיה ממש יפה. זאת אומרת, חוץ מהנסיעה באוטובוס, עשינו גם, היינו אמורים לזכור את אחת מהסירות האלה לטיול בתעלות.
כן.
היה איזה בלבול, והסתבר שלא היה לנו סיור פרטי, אלא היינו חלק פשוט עולים עם כל שאר האנשים שרצו לעלות על אותו סיור.
סכנים האנשים שלו לסיור באותו רגע.
כי אנחנו כבר היינו בסוג של מצב רוח וציפינו להיות לבד על הסירה. פתאום יש לנו סירה מלאה בתיירים מגרמניה ומצ'כוסלובקיה ואמריקאים, ואנחנו פשוט עלינו עם כל מה שהיה לנו, כל האלכוהול והבירות והכל.
עשיתם שם רע לדנמרק?
לא, ממש לא. זאת אומרת, קיבלנו כמה מבטים של שבט אשתוק, אני לא שומע את המדריכה, אבל
החזרת להם הבתים של שבט אשתוק, חבל שעלית על הסירה?
לא, לא הסתכלנו יותר מדי, כאילו, מה?
הייתי מנחש שהמדריכים שמאלתרים יותר ממה שמאלתרים פה, אז זה בסדר, זה שלא שומעים אותם. אבל סירות נחמדות, והיה גם שמש וכל, או באיזה שעה זה היה?
היה שמש כל היום, זה היה יופי, היה שמש כל היום. היה פשוט חווייתי ביותר. אני לא חושב ששתיתי כל כך הרבה בחיי.
כן, אבל זה מה שהדנים טובים. אתה שותה ב-12 בצהריים, מתחיל פותח את הבטן ככה עם איזה שוט או משהו, קצת בירה, אחרי זה שותה אותו מוכר לכיוון 3 כזה, יש 1 כזה, אחרי זה עוד פעם ב-4, 5, ככה שאתה מגיע בסוף לגמרי הפוך.
לא, זה לא היה מחולק לפי שעות, זה היה פשוט כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן.
אז שומע את הבירה שלך, בדיוק.
היה...
מהבוקר עד הלילה, לשתות, מה שנקרא.
היה אחד הימים היותר מצחיקים. זה היה דרך מצוינת לסיים את העבודה.
כמו שצריך. דווקא מה ששותים ככה, מתפלאים לגמרי לראות כמה אפשר לשתות. ששותים ככה כל היום, שאני הייתי מתפלא, וואי, כמה שתיתי היום. כי אתה שלא שותה בזה בשלוש שעות בערב, ואז נשפח.
זה דבר עם אוכל.
אתה שותה זה עם אוכל, אתה נוסע, אתה רוקד, אתה משותה מים, וזה פתאום אתה אומר, וואי, שתיתי כל היום פשוט.
מה זה מים?
שתיתי... די פעם, אתה יודע, זה כוס מים.
זה דבר שנראה כמו וודקה, אבל בלי הרבה טעם.
אה, זה בלי אלכוהול. לא, לא היה לנו את זה.
לא היה לכם את זה בכלל. אז כן, אני דווקא גם כן, היה לי כמה פעמים כאלה, אתה מתפלא באמת כמה שבן אדם יכול לשתות מהחומר מהכל הזה, אלכוהול.
אבל זה יפה, מה שאהבתי במסיבות הרווקים, שפשוט מתעללים ברווק בצורה לא נורמלית. זה כל כך... בארץ אני לא חוויתי את זה ככה.
מה עשיתם על הרווק? מה זאת אומרת להתעלל?
קודם כל, אתה מלביש אותו במשהו שהוא מופרע ומביך לחלוטין. אנחנו, מישהי, אחת הבנות הכינה מין סינר כזה, שיש עליו את פס של תחתוני אישה, ולזה תפרו ציצי מפלסטיק.
אוקיי.
אז הוא פשוט, ושמנו לו דברים בשיער, עשינו לו extensions, אז הוא נהיה, והיה ממש מביך, הוא פשוט הסתובב עם זה כל היום. אפילו שהוא ניסה להיפטר מזה, לא ויתרנו.
אז שם קובע מחדש, יענו.
היה משעשע ביותר.
יכולה לדבר על הפן הרציני בעניין הזה?
יש פן רציני עם הדבר הזה?
זאת אומרת, המסיבות הרווקים בדנמרק לא היו כאן תמיד. זאת אומרת, זו תופעה שהתחילה בשנות ה-90. ואם אתה שואל את הדור הקודם, כאילו, זה ממש דבר שלא היה מקובל. יכול להיות שזה התחיל כחלק כאילו לחכות בעצם את מה שקורה בארצות הברית, שם זה מאוד מקובל, מסיבות רווקים כאלה ואחרות, שזה מין התפרעות כזאת, היא מטורפת, שזה גם כן משהו שחיקוי של התרבות הזאת, של חסרת הגבולות בעצם. עכשיו, הרבה אנשים בדנמרק כבר עכשיו כאילו די נמאס להם מזה, והם נמנעים מזה, וכמובן יש את אלה שממשיכים. לדוגמה, לי יש זוג חברים שעומדים להתחתן, ופשוט בגלל שהם לא רוצים סיבת רווקים, הם לא סיפרו לחברים שלהם שהם מתחתנים. הם הולכים לספר את זה ברגע האחרון.
כן, מאוד קיצוני.
הסיבה היא שהם פשוט יודעים שברגע שהם יגידו שהם מתחתנים, יארגנו להם את המסיבת רווקים בין אם הם רוצים או בין אם לא. לכן הם בעצם החליטו...
לא להודיע לאף אחד שמתחתנים.
לא להודיע לחברים.
ואם הם עשו כבר תוכניות? על התאריך של החתונה.
הם מתחתנים במסיבה קטנה מאוד באיזה כנסייה ביולנד, רק עם המשפחה הקרובה, ואחר כך הם יעשו לה איזה מסיבה לחברים.
עשו להם מסיבת רווקים אחר אחת לדעתי. עשו להם מסיבת רווקים.
זהו, מאוד קשה להימנע מזה. גם מי שאולי באמת לא רוצה ומחליט לעשות משהו כזה קיצוני, וזה גם כן אולי בגלל, זה מאוד מאוד מביך וזה מאוד מאוד מופרז. אז כאילו יש אנשים ש... לא יכולים כל כך להתמודד עם זה.
אני חושבת שזה פשוט משהו שצריך לעשות בטעם טוב, כמו שמרגלית עשתה, הם עשו לסיסל. שזה היה מארוחת בוקר, וכמובן שגם היה הרבה אלכוהול בעניין, אבל זה היה מאוד יחסית רגוע ונחמד וחברתי, ולא מטורף ומביך.
היה חשפן?
לא.
אז לא הלבישו אותה בבגדים...
לא שידוע לי.
אוקיי.
הזמינו, אחרי זה הם באו בבוקר כולם ועשו ברנץ' אצל אמא שלה, של סיסל, זאת שהתחתנה.
מזל טוב.
ואז, אני לא זוכרת בדיוק כל מה שהם עשו, אבל אז הם באו...
הלכו לרואו סנט הום לרכב על שירותים.
השירותים?
כן, תחרות שירותים זה נקרא, מרוץ שירותים. מרוץ הסלוט. מרוץ הסלוט, בדיוק.
בבקשה, לזה אני התכוון.
מה זה מרוץ?
כולם השתתפו.
כן, כולם השתתפו, זה משהו שאמור להיות כאילו טיפשי, אבל כיף, לא מביך.
איך עושים מרוץ הסלוט?
שאלה טובה, אתה מוזמן לשאול את מרגלית.
ובערב הם הביאו את האילנדי שהכין להם אוכל, ושרו קצת קריוקי אצלנו בדירה.
סינגסטאר. היה בחור שבא עם טעימות יין, ונתן להם המון 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 יין לשתות.
והגברים הלכו ושיחקו סומו עם כאלה חליפות ענקיות.
אז זה בכל זאת היה.
זה היה נחמד, זה יכול להיות נחמד מאוד, זה יכול להיות מסוכן מאוד.
כן, בהחלט. אני הייתי באיזה בית קפה פעם אחת ביום הולדת שלי שנה שעברה, ובאו אולי שתי בנות מהבית קפה שישבו שם בשולחן גדול עם מלא אנשים, והם שאלו אותי אם אני רוצה לקנות עגילים. ואמרתי שדווקא כן, שאני מחפשת לקנות עגילים, ואז הם התחילו להראות לי עגילים, ואז הם הסבירו לי שאחת מהם היא מתחתנת, וזו המסיבת רווקות שלה, והם פשוט מוכרות את כל מיני דברים שהיא עשתה פעם, הם מוכרות את זה פשוט בבית קפה, כל מיני דברים, לא רק עגילים.
מסיבת רווקות שלה?
היא יודעת שהם מוכרות את הדברים?
היא מוכרת את זה יחד עם החברות שלה.
איזה סוג של מסיבת
רווקות? מה
פואנטה? הם הולכים לפעמים, הם הולכים לפעמים בסטרואט, את רואה אותם, והם גם כן מוכרים דברים, הם כאילו מתחברים עם אנשים שהם לא מכירים באותו רגע, שואלים שאלות מביכות.
דנים שותים ואז מתחברים עם אנשים אחרים? איזה תופעה מדהימה, לא שמעתי על הדבר הזה.
בהחלט חוויה אנתרופולוגית, בייחוד בסופי שבוע בימי שבת. אז טוב, השיר הבא שלנו, אני רוצה להקדיש אותו לחברה שלי אניה, שיהיה לה בהצלחה עם התערוכה שלה, היא מצלמת בחודש הבא בתל אביב. שיר של גבע אלון, שהוא עשה חידוש לדיוויד בואי.
לפני זה אני רוצה תשובה על השאלה ששאלתי אותך מקודם. על מי אריאל זילבר שר את השיר ואיך שלו?
על אשתו, לא?
ברור שלא.
איך שלו?
ואיך שלו?
תמיד איתה ירצה להיות, זה על הכלבה שלו.
זה לכולם היה ברור שזה על הכלבה, אבל מסתבר, לאחרונה הוא מספר שהוא בכלל עשה את השיר הזה על החצוצרה שלו.
נראה לי שהוא פשוט...
מוסכמות, הוא כל הזמן כנראה שהוא...
כל כמה שנים הוא יעלה משהו חדש, ואז אנשים, וואו, כן, זה על הכיסא שלו, בוא נקשיב לזה עוד פעם.
בדיוק, ככה עושים.
זה סוג של קאמבק.
אז עכשיו את גבע.
I got your baby boy, but things don't really change. I'm standing in the rain, but I never wave bye-bye. But I try. There's no side of life, it's just the power to charm. Still lying in the wind, but I never wave bye-bye. But I try, I try. I'm never gonna fall for walks beside me, walks on by, gets me to the church on time. Terrifies me, makes me party, puts my trust in God and man. No confession and no religion, I don't believe in mortal love. To the church on time.
כן, ועצרנו, אפשר לדבר על מסיבת רווקים קצת, קצת נגמר. אבל כל כך דיברנו על 1 באפריל האמת, ודווקא נראה מעניין אותי, מה מרגיש פה אלו שמפוטר בדיוק ב-1 באפריל?
1 במאי. 1 באפריל הוא מרגיש שזה בדיחה.
1 במאי זה משהו שונה לחלוטין.
עדיף להיות מפוטר ב-1 באפריל מאשר ב-1 במאי.
מה ההבדל? אם ככה כבר אמרת?
תשמע, הרגשה זיפט.
הרגשה זיפט לחלוטין.
אבל אנחנו נתגבר. זה מה יש, ועם זה ננצח.
סבבה, אז נראה לי שנמשיך את זה, יש למישהו עוד משהו להגיב על 1 במאי?
לפי דעתי זה חג חשוב, חבל שעבדנו כולנו באותו היום.
זה שאולי היה טוב לזה.
אבל כאילו זה קונספט חשוב, כאילו לתת לפועלים
יום חג ולא חגה.
השאלה אם זה באמת היום בשנת 2009. יש לזה צורך, יש לזה קיום, זאת אומרת, עושים עם זה משהו חוץ מלשבת בדשא ולשתות, הרי...
התחושה שלי שלא, כאילו לא לנו בכל מקרה, לי לא היה שום...
אבל זה אתה יכול להגיד גם על הרבה חגים אחרים שחוגגים אותם, לפחות פה, מתוך מסורת, ואף אחד לא באמת... אין לו יותר מדי קשר לזה, לפחות לרוב האנשים.
כן, אבל עם כמה שפה אתה יכול להיות חילוני ולא נוצרי, ועדיין לחגוג את הקריסמס בשביל שאתה חילוני ולא נוצרי, עדיין חג הפועלים, מה שלא תעשה בחיים שלך, לפחות ב-20 שנה הבאות, אתה תהיה תמיד פועל.
ולכן זה כן רלוונטי.
בדיוק, מאוד רלוונטי שהחג הזה יהיה חשוב, ושיבינו מהו ולמה חוגגים אותו, ולא למה שותים אותו. זה מאוד חשוב, לפי דעתי.
מישהו מכם בארץ ידע מה זה 1 במאי, חג הפועלים?
ברור. חולצה אדומה כל 1 במאי.
באמת?
אני חושבת שיש הפגנה בארץ, ויש בתל אביב כל מיני אירועים שקשורים בזה בגדה השמאלית, כל מיני מקומות כאלה. מסיבות ה-1 במאי, שסטודנטים בעיקר מארגנים, ומעוררים מחדש את המודעות לעניין הזה. כיוון שאני לא כל כך השתתפתי בזה, אז המודעות שלי לא כל כך התעוררה. אני יודעת מה זה להיות עובדת, אבל אני לא יודעת בדיוק מה זה, מה הזכויות שלי.
זהו, כשאתם עובדים, אתם רואים את עצמכם בתור פועלים?
מה אתה רואה? ברור. פועל
לגמרי.
כן? לא יודע, אני שכיר. אני לא רואה את עצמי בתור פועל. כשאני חושב על פועל, אז אני רואה מישהו יענו מערבב טיח, או עובד במפעל. כן.
ושאתה אומר שכיר, אז מה אתה רואה משהו עם חרב?
הוא יושב במשרד, במוזג מול מסך מחשב, ומתקתק מדי פעם.
כן, אבל בשני המקרים אנחנו לא נוכל להתקיים אם לא נלך לעבודה, בין אם זה במשרד או בין אם זה...
זה תלוי מי אבא שלך.
זה נכון, אבל בוא נגיד ככה שרוב האנשים בעולם פה, וזה הופך להיות 98% מהאנשים בעולם, אין להם את האבא המיוחד הזה שתורם את הכספים. וככה או ככה, אם אתה מתקתק דברים על המסך, או אם אתה מערבב טיח, אתה ככה או ככה אתה פועל. ומאוד חשוב שתדעו שהפועלים זה הרוב, ואנחנו יותר חזקים, ואם אנחנו נרצה לשנות משהו, אנחנו גם נשנה אותו. וזה מאוד חזק בדנמרק, ומאוד חלש בארץ, וזה מאוד חבל שזה חלש בארץ, למה כי בארץ הרבה אנשים נותנים לאוכלי גופות לדרוך עליהם. וזה חבל.
פה הארגוני עובדים הם מאוד חזקים, לנו יש ארגון עובדים, ארגון המורים, נפגשים פעם בכמה חודשים, מדברים על חדשות אחרונות, זכויות, הצעות, שינויים, יושבים בפורום. מאוד מאוד כיף לדעת שיש כזה דבר במקום עבודה שלי.
עכשיו בשמונה שנים האחרונות, ארצות הברית אולי היו מאוד לא בעדינו, אפשר להגיד, בצורה מסוימת, פועלים עצמם. ואולי עכשיו עם הנשיא החדש, ברק אובמה, הוא נראה קצת הרבה יותר... פועל בעצם, והרבה יותר אוהב פועלים ופרו פועלים.
זה בגלל צבע אורו שאתה קורא לו פועל?
לא, אני גם כן פועל, ואני צבע אורו הפוך לחלוטין ממנו, אז אני גם כן פועל, ואני חושב שכולנו פועלים בסופו של דבר. ואני גם אגיד את זה בתור מושבניק, אפילו אני אומר גם אם היו קיבוצניקים פה, בתור פועל אפילו גאה. אני חושב שזה מאוד חשוב שאנחנו נבין שפועלים באמת זה הבסיס של העולם. ומאז ותמיד זה היה ככה. כמה שיש לנו אנשים חזקים ששולטים בנו, אם אנחנו נרצה להפוך משהו, אנחנו נעשה את זה. ואנחנו רק צריכים לדעת איך להחזיק ממה שהפכנו, ולא אחרי זה, אחרי כמה זמן, מאוד מהר לאכול אחד את השני עוד הפעם. ואני מקווה שהנשיאות החדשה בארצות הברית תעזור לנו לראות את זה, ותעזור לנו לחבר את הדברים האלו ביחד. ולאחד את העולם תחת כיפה שמחה אחת, וכולנו נטייל בשבתות במלמו.
נשמע כמו אף התוכנית.
לפי דעתי צריך לשים עכשיו את השיר של ג'ון לנון, Imagine.
יש לנו אותו? בטוח יש לנו אותו.
יש לנו אותו, אבל אנחנו מנסים לדבוק בעברית.
אין אותו בעברית?
שפה עברית, כי השיר ששמענו קודם היה אחד לאחד.
יש את השיר הפועלים בעברית.
אני רוצה להגיד דבר אחד לגבי החלומות של נועם. החלום שלי שאולי יום אחד כל מעמד הפועלים יפסיק לעבוד, והכל הרובוטים ישלטו בעולם, וככה באמת נוכל לשבת ולנוח ולקרוא ספרים בשמש בשקט.
תראה, אם אתה שואל, אני חושבת שחלק מה שעושה טוב לבן אדם זה זה שהוא יש לו עבודה ושהוא פעיל. כאילו חלק מהחיים שלנו זה לעשות דברים, כאילו פסיביות תהרוג אותנו.
אני מסכים, אני גם חושב שהחלום הזה של הרובוטים עשו על זה סרט, קראו לזה שליחות קטלנית. וזה לא נגמר כל כך טוב.
אסטה לויסטה, בייבי.
אני חושב שיש משהו בדבריו של דן, אני חושב שזה גם יקרה מתישהו, כל זה יתקדם. הבעיה היא שיש הרבה אנשים עם הרבה מאוד כוח שלא רוצים שיהיה לנו את השמונה שעות אקסטרה ביום לחשוב בעצמנו בבית, ולכן הם ימשיכו להסיק אותנו.
אני שומעת פה דברי סרט קונספירציה.
הם ימשיכו להסיק אותנו בהכנת פוקפורן וקורנפלקס.
אני חושבת שבני האדם עצלנים יותר מדי גם ככה כמו שזה עכשיו.
יכול להיות.
חלק עצלנים, חלק לא עצלנים.
כן.
כמה דרך עברה ואת עוד פה בינתיים באמת ליבך הוא ימצא החזיר אותו משתי ידייך הוא עייף מן המסע וצמא הוא למעלים הנה 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 הוא בא אז פתחי לו את הדלת רפי את הצעם אני חילו לשבת מסע כבד עליו ולבד בדרך ללכת והדרך מבלבלת והלילות קשים ומלאכים עולים עולים שומעים אותנו צוחים בוכים מה שאנחנו אחד לבד בפריפר עושים אותה הנה 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 הוא בא 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 כמה יפה הוא רק רוצה לאהוב אותך ואת עושה בין שברים של חלומות מנופצים כן על פניי סימה שפה מול שפה כן זה הרקש מרגישו אחד את השני קרוב בתוך תוכם ומקשים רק לאהוב ועמוד עמוד כבאוף ציפור משם נולדת תקווה והקרבה מלאכים עולים עולים שומעים אותנו צוחקים מוחים מה שאנחנו אחד לבד בפריפריה עושים אותה הנה 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 הוא בא הנה 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 הוא בא הנה הנה הנה
של ללכת להיכנס בפנים כי בחוץ שולכת בימים ארוכים בלילות לא קצרים בלעדייך זה לא מרגיש נכון בפנים אז תני לי יד ולוחי איתי את הדרך תני לי יד וביחד נמצא את הערך את הזמן לכאב ותעצור 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 את הזמן לכאב ותעצור
ומלאכים עולים, עולים שומעים אותנו, שומעים אותנו שומעים אותנו, שומעים אותנו הנה הנה הוא בא
ויודה ואבותיי, ברי סחרו
שלום, חזרנו. טוב, כמו שאמרנו, ההמשך על אנחנו פתחנו פה מועדון קריאה, שמנו לב שכל אחד מאיתנו קורא ספרים ונשמח לשמוע חוויות. חוץ מדן, דן לא אוהב לקרוא.
לקרוא את מה?
הוא אוהב לשמוע מוזיקה. וזה בסדר גמור. טוב, אז מאיה קוראת ספר בשם
העולם האחר.
העולם האחר, שזה סופר ישראלי.
עולם הסוף. קראתי בטעות את ההתחלה של החלק.
זה לא סופר ישראלי, אבל
סופר ישראלי.
מה שמו של הסופר?
אופיר טושה גפלה.
אוקיי.
זה ספר שהלוויתי מהחברה הכי טובה שלי, מעיין. והיא צריכה לקבל אותו חזרה כשאני חזור לארץ. זה ספר מאוד נחמד, שמספר על בן אדם שכותב סופים בשביל יוצרים שלא מסוגלים לסיים את היצירות שלהם. כן. ואשתו מתה, אחרי שגם כל המשפחה שלו מתה בצורה מאוד מוזרה. לא כולם ביחד. אחד אחרי השני, ככה בסדר יפה מאוד, והוא מחליט להתאבד כדי ללכת לחפש אותה, כדי להתאחד איתה בעצם. ספר מאוד ציני לדעתי, שצוחק המון על המוות. לא נראה לי שכל אחד יכול לקרוא אותו ככה, אבל אני בינתיים כמעט באמצע, ואני מאוד נהנית ממנו. מישהו מכם קרא את הספר?
לא.
לא
קראת?
אבל אנחנו נקרא אותו אחרי שתסיימי אותו,
לפחות ננסה אותו. למרות שאני בדרך כלל בקשר למועדון מסוים, אני בדרך כלל דווקא לא קורא ספרי סיפורת, אני בדרך כלל לא מתחבר אליהם כל כך, שאני אפילו קשה. למרות שאני קורא עכשיו ספר מאוד טוב, ספר רציחות שאני לא זוכר את שמו כרגע, אבל מאוד טוב. מי היה ספר? את זוכרת אלה?
אתה קורא ספר של אדגר אלן פו?
כן,
בשם
הרצח ברחוב משהו.
הרצח ברחוב
לא רלוונטי.
מסוים בפריז.
אבל ספר מאוד טוב, חוץ מעוד איזה כמה ספרים שקראתי שמסיפורת, אני לא כזה מתחבר עם זה. והספר שאני קורא זה הקנון המדעי. זה ספר דווקא מאוד נחמד, אבל הכותבת לפעמים קצת יותר מדי צינית.
זה גם סופרת ישראלית?
לא, לא נראה לי. סופרת אמריקאית לפי דעתי, סופרת לדברי מדע.
מה שמה?
נטלי אנג'יר.
נטלי.
כן. אז היא קלת פרס פוליצר לכתיבה מדעית. ודווקא ספר באמת נחמד, יש הרבה מקומות שהיא כותבת מאוד יפה, אבל בכללי הוא מה, הוא 400 ומשהו עמודים, ואפשר לצמצם אותו לפי דעתי ל-250. אשר, ברגע שאתה מבין שספר כזה מבחינתך יכול להיות מצומצם כמעט בחצי, אז הוא קצת מעצבן לקרוא אותו. זה חבל קצת.
מה אתה חושב שכאילו מה מיותר בספר?
שבערך כל משפט שלישי גומרת עם זה תגובה צינית שרק נראה לי סופר חנונים יכולים להבין, או סופר חנונים אמריקאים יכולים להבין, כמו, לא יודע. אוקיי, משפטים צינים למיניהם שפשוט לא מובנים בשום שפה כלשהי.
אז הוא מרגיש מחוץ לקבוצה, כן, כביכול?
לא, לא כל כך מחוץ לקבוצה, הספר מאוד מעניין אותי. הוא פשוט צריך איכשהו, צריך לקרוא, ובזמן שאני קולט שמתחיל משפט צינים, פשוט לדלג עליו, כי הוא פשוט לא מצחיק. אז משפט עצמו לא מצחיק. אם היה מצחיק, זה היה מעניין. אבל זה מדבר על הנשיא ה-12 של ארצות הברית, שהוא עשה איזה מעשה לא יודע, בדרום אמריקה, מה שאתה לא מבין את הבדיחה, כי זה בכלל לא קשור אליך. אז זה קשה לפעמים להבין. לפעמים יש לתיאורים מאוד מעניינים שהם יותר עולמיים, ואז קל להבין את החוש הומור. אבל כשזה מאוד פנימי כזה, זה לא כזה קל להבין.
נשמע מעניין. זאת אומרת, יכול להיות לפעמים שיש מטאפורות או דימויים מסוימים שהם פשוט מופרזים מדי, ואז אף אחד לא מצליח להבין אותם.
כן, אנשים קשורים יותר מדי לקבוצה ספציפית. ולא לכלל העולמי. שאם הסדרה כן. תורם לעברית, אז ישראל לא תפקה הבינו.
זה כמו הסדרה הזאת, Family Guy, אם אתה מכיר?
כן.
שכל הסדרה זה בעצם נואנסים וכל מיני חזרות, פלשבקים לכל מיני סרטים, סדרות ומקרים שקרו, שאם אתה לא מכיר אותם, אז אתה לא מבין מה מצחיק.
בדיוק, לחלוטין.
זה חלק מהעניין, זה לזהות כמה שיותר קטעים ולהבין את הבדיחה, כי הכותבים מתחכמים איתך.
כן, אפשר להגיד, כי אז יש הרבה סדרות עם חוש הומור שונה, אתה יכול לדבר לדוגמה, לא יודע, סיינפלד לדוגמה, ששם נכון, בדרך כלל אתה רואה איזה פעם ראשונה, אתה לא אוהב את זה, כשאתה רואה את זה, אתה כן מתחיל לאהוב את זה, וזה דווקא כל פרק קשור עצמו בתור סיטואציות מצחיקות של אנשים בחיים שלהם, לאו דווקא של דברים שקרו בעבר במדינה מסוימת, יותר דווקא מה שקורה לבן אדם בסיטואציה, אם אפשרית לקרות. אם אתה ראית בסדרה.
אני רציתי לשאול אותך, מאיה, את רוצה להקריא לנו אולי קטע מהספר?
כן, אני באה להקריא לכם קטע מהספר.
אוקיי, אז על מה הקטע הזה מדבר?
זה ההתחלה של הפרק השני, אחרי שבן, שהוא הסופר, מתאבד. הפרק נקרא סדרי העולם האחר. והוא מתחיל ככה. ברוכים הבאים לעולם האחר. ראשית ברצוננו להביע את תנחומנו הכנים לאלה שאותרתם מאחור. כולנו תקווה שהם יודעים כי שום דבר רע לא יעונה לכם במקום הזה, ואם הם טועים לחשוב אחרת, יאלצו להמתין לזמנם ואז יווכחו בטעותם. לבטח תשמחו לגלות כי בניגוד לעולם הקודם, שאליו הגעתם ללא כל הדרכה או דברי מבוא מנחים, אנו מציעים לכם מספר הערות פתיחה כשאתם מצווים כך בשערי קיומכם המתחדש. אנחנו מבטיחים שלא נכביר במילים ונציין רק את הנחוץ לידיעתכם, כדי שתוכלו להשיג את מיטב מהעולם הנוכחי ותפיקו את מרב ההנאה ממותכם. זה בעצם הפתיחה של הפרק השני. זה ספר עם המון הערות ציניות ומצחיקות על המוות. אני חושבת שהוא מתאר פה את המוות בצורה די מיוחדת.
ואופטימית בטח.
ודי אופטימית, כן, מאוד אופטימית. יש כל מיני הערות ציניות כאלה, כמו הדבר הכי יפה שראיתי במותי. כל מיני ביטויים מהיום יום כאילו שלוקח והופך אותם מתאימים לאנשים שכבר מתים. זה מאוד נחמד. לא, מאיפה הסקית?
לא, זה לא היה...
נועם, אתה עומד לעשות אפצ'י?
לא, אין לי שום אפצ'י.
תזכור, רק עם המרפק.
יש לי את הפלאפון פה לידי.
שמה?
דווקא, אבל סתם גם מעניין אותי פשוט לשאול את האנשים, כאילו, אם אתם מאמינים בחיים אחרי המוות, סתם תשובה מהירה מכל אחד מכם?
חיים אחרי המוות לא נראה לי שזה באמת קורה. אוקיי. יש, תשמע, אנחנו... כולנו מחוברים באיזושהי צורה.
אוקיי. איך זה עוזר לכם?
הגוף שלך הוא איזשהו תוצר של אנרגיה?
אתה מהחילונים שהתבססים על איינשטיין, יפה. זה המשפט הכי נפוץ, מזל שאיינשטיין אמר את זה, כי אחרת כל החילונים היום הם מתאבדים.
מה?
כל החילונים מסתמכים על מה שאיינשטיין אומר, שאנרגיה לא נעלמת, היא רק משתנה בעצם. וזה ההסבר ששבר...
ההכללה הגורפת.
זה ההסבר, לא באמת, זה ההסבר ששבר את כל הדתות מבחינת החילונים, כי עכשיו יש להם הסבר... דתי משוליהם מבחינת המדע. אני לא מת, האנרגיה שלי משתנה. פעם זה היה ככה שאתה, בתור חילוני אתה מת, אה, זובי עליך, אתה מת, נגמרת. והדתיים היה להם את התשובה. עכשיו גם לחילונים יש התשובה. זו התשובה מאוד... אבל זה השנייה אחת על התשובה המעניינת הזאת. אם הם רוצים להגיד עוד, שאת רוצה לעבור לספר שלך.
איזה ספר את קוראת, אלה?
אז זהו, אני קוראת ספר, נכנסתי לאיזו קבוצת קריאה שבה קוראים בעצם כל חודש ספר בדנית. זה סיפורים קצרים שאנחנו קוראים, אנחנו כולנו נשים, חלק צעירות יותר, חלק מבוגרות, שהן בעצם לא דניות, והרעיון הוא בעצם להיפגש, לקרוא ספרות בדנית, כדי לשפר את ה... את ה, את האוצר מילים, ובכלל לדון בספרות, להשוות בין סיפורים, וזה בעצם מתקיים פעם בחודש במשך שעתיים. הייתי במפגש אחד כזה, ולמפגש הבא שיהיה בעוד כמה ימים אנחנו צריכים לקרוא את הסיפור של הנס כריסטיאן אנדרסן, בת הים הקטנה, דן לילה האופרו.
יש איזה קאבר מאוד יפה, האמתי
האילוסטריישן כאן זה של דני בשם אקסל מתיאסן.
זה ספר שמבוסס על הסרט של דיסני?
זה ספר נורא שונה ממה שאני ראיתי בדיסני בינתיים. אבל כי קודם כל הנס כריסטיאן אנדרסן הוא כותב, התיאורים שלו מאוד... האמת שאני חייבת להגיד שאולי יש קשר מסוים לסיפור של דיסני, כי שני, גם הנס כריסטיאן אנדרסן וגם דיסני מתארים כזה את הים ואת העולם הקסום של בנות הים הקטנות, כעולם מדהים כזה ורומנטי עם טירה וסבתא מגוננת וחיים נהדרים. הם כולם כמובן נסיכות, הם לא סתם בנות ים, הם נסיכות שיש להם הכל, ובכל יום הולדת הם הכי הכי רוצות זה לעלות למעלה ולראות את היבשה, לראות את האנשים כאילו על המים, על החוף הים, אבל רק בגיל 15 בעצם הם יכולות לעשות את זה. אז כל גיל, כל יום הולדת הם מחכות שהם יהיו בנות 15 כדי לעשות את זה. ובעצם הכי קטנה שעליה מבוסס הסיפור היא... היא בעצם זאתי שפוגשת גם את הנסיך ומתאהבת בו, מצילה אותו. האמת שעוד לא הגעתי לסוף הסיפור, אני רק מקרא את הסוף מהסיפור של דיסני.
אז היא רק בת 15 שהיא פוגשת אותו?
יש איזה בלבול מסוים, זאת אומרת, אני לא חושבת שהיא ראתה אותו בפעם הראשונה שהיא עלתה אל החוף, אבל זה פחות או יותר בגיל צעיר כשהיא פגשה אותו בפעם הראשונה. יכול להיות שמתחת לגיל 18. אבל אני לא יודעת אם החוקים של קטינות תקפים לגבי בנות ים.
או שפשוט הספר נכתב לפני די הרבה זמן.
הספר נכתב במאה ה-19, בתקופה שבה, כן, האמינו בסיפורי אגדות וכל מיני...
אין לה שם?
בינתיים לא מצאתי שם, קוראים לה...
בת הים הקטנה.
בת הים הקטנה, בדיוק.
באמת,
זאת אומרת, יש לה עוד ארבע אחיות.
שלהם יש שם?
לא, לא, אין להם שם. זאת אומרת, כולם מדובר על האחות הגדולה, האחות הזה. עוד לא הגעתי
בת
להמשך.
בת הים הגדולה, בת הים האמצעית, כן. בת הים האמצעית השנייה.
בדיוק. אולי התיאורים הם יותר גופניים. לא, סתם.
מה, איזה תיאורים גופניים יש שם של
בולי? לא, יש תיאורים פשוט שיש להם זנב כזה של קסקסים. אוקיי. Okay. במקום, איך זה נקרא? זה לא זנב בדיוק.
זה...
כן, סנפיר.
חלק אחורי.
זה
הזנב. כן, במקום רגליים.
אז לאיפה הגעת בספר?
אז הגעתי לספר בדיוק לקטע מאוד דרמטי, שבו בעצם הייתה שערה בים, והנסיך התחיל לטבוע, והיא הצילה אותו. כאילו, אני ממש בקטע שבו היא מצילה אותו.
רגע, אבל הוא שט, מה הוא שט? הוא שט בסירה או איך הוא שט?
הוא היה על סירה.
אז מה עם כל המלאכים השיכורים? לא מצילה אותו?
יש לו גם כלב? בסיפור של...
נכון, יש לו כלב.
בינתיים לא שמעתי על הכלב שלו. לא, יכול להיות שיש, אני בדיוק באמצע הספר.
אני חושב שגם דיסני הכניס את הכלב בתור הרפאיה קומית לסיפור הדי טרגי הזה בסופו של דבר.
מה, הוא טרגי בסוף?
למה הוא טרגי?
אסור לו את הסוף.
הוא
מאוד טרגי. רק הדנים יודעים את זה. לא להגיד.
רגע, יש לי שאלה, איך הגעת למועדון קריאה הזה, כאילו דרך...
המועדון קריאה הזה הוא בעצם מועדון ש... הגעתי אליו דרך חברה דנית מהספרייה, אנחנו שתינו ישבנו ביחד בספרייה המלכותית וכתבנו את התזות שלנו, היא כתבה את התזה שלה על... על רפואה נשית במאה ה-19 ואיך בעצם האנשים שמרו על היגיינה רפואית במאה ה-19 ואני כתבתי על וילם המרסוי וככה התחברנו ולפני משהו כמו חודש וחצי הרימה לי טלפון ואמרה לי שהתחילה ללכת לאיזה מין קבוצה כזאת ושאלה אם אני רוצה להצטרף ואמרתי שאני אשמח
אני חושב שזה מאוד יותר מעניין
והלכתי בפעם הראשונה, הרגשתי קצת, זאת אומרת, אילמת, כי כולם דיברו בדנית, והיה לי מאוד קשה להעיר את ההערות הספרותיות שלי בדנית. את יודעת, יש כזה, פתאום בא לך להגיד איזה משהו מחוקם כזה, שאתה יכולה להגיד אותו רק בעברית, ואז פתאום להתחיל להתבטא בדנית ולהסביר למה בעצם את חושבת שהקטע בפסקה השנייה היה בעצם מטאפורי ומסביר לנו יותר בצורה מעניינת על לא יודעת מה.
אז זה שמדברים?
כן.
והרמת דנית שלך בעצם יכולה להגיד, כל מה שאת יכולה להגיד זה אני רוצה שקית בבקשה.
אפשר את החתיכת עוגה בבקשה, כאילו, או אפשר עוד תה. אז לשמחתי...
מיעוט במילים זה חוכמה.
כן, אבל לשמחתי זאת שמנהלת את המועדון הזה, היא מורה לשעבר, פנסיונרית, והיא ככה מאוד חשוב לה שאלה שמדברים מעט ידברו גם. אז כשהיא ראתה שאני לא דיברתי, אז היא פנתה אליי ואמרה לי, את לא דיברת הרבה, יש לך משהו מיוחד שאת בא לך להגיד. ואז אמרתי, התחלתי להגיד בדנית, ואז אחרי זה עברתי לאנגלית, ואז אחרי זה עברתי לדנית, ודיברתי במין מישמש כזה. ואמרתי להם שכאילו גם קשה לי קצת להגיב בדנית ואז אחרי זה כאילו בסוף היום אז דיברנו על זה שבעצם יש שם שילוב כזה של תרבויות אני מישראל, אחת אחרת היא מבולגריה אחת מפורטוגל ואז חשבנו שאולי בעצם נביא גם את הספרות שלנו מהמקורות שמאיפה שאנחנו מגיעים וככה נוכל גם לדבר באנגלית זאת אומרת אם אני אביא נגיד סיפור ישראלי וזה אבל היא לא כל כך נותנת לי אפשרות בחירה, כי היא נורא רצתה שאני אביא פשוט סיפור של יצחק בישביס זינגר, והיא ביקשה שאני גם אקרא אותו. זה סיפור שנקרא...
איך היא הכירה אותו?
כי היא מורה לספרות פנסיונרית, היא מכירה הכל. אז קראתי את הסיפור, זה סיפור שנקרא הבן מאמריקה. וזה בכלל, זה הסופר בישביס זינגר, אני מקווה שאני מהוגה את שמו נכון, הוא היה פולני שכתב על חיי היהודים הפולנים לפני מלחמת העולם השנייה בפולין, היה לו כל מיני סיפורים, והוא כתב גם ביידיש, ושמע, זה מרתק, כאילו, אני קראתי סיפור של 8 עמודים, וזה פתח לי עולם מאוד מעניין על סך הכל המשפחה שלי מפולין, ואף פעם לא קראתי מין סיפור כזה, וחזאת חבל שלא למדנו אותו בבית ספר. אז נראה לי שאנחנו נדבר על הסיפור הזה, הבן מאמריקה, בפעם הבאה במועדון הקריאה.
רגע, אז את תספרי להם על הסיפור?
כולנו נקרא אותו.
אז יש לו בעצם באנגלית גם?
אני קראתי אותו באנגלית.
אוקיי, סבבה, זה מעולה.
כן. אני חושבת שבישבי זינגר, אני לא בטוחה שהוא חי בישראל, יכול להיות שאני טועה ואני עושה כאן טעות היסטורית, אבל אני חושבת שהוא חי בארצות הברית.
קפיצו לויקיפדיה, דוקו.
כן.
זה מאוד חשוב.
ואם אני טועה, אז סליחה.
אסף, אתה קורא איזשהו ספר מעניין? או שאתה שייך לאיזשהו מועדון ספרים?
אני לא שייך לשום מועדון ספרים. אני קורא ספר שנקרא איך לתקלט כראוי. שדווקא מאוד מאוד מעניין אם אתה רוצה לתקלט או להיכנס לעניין הזה הוא ספר מאוד חביב הוא לא באמת מלמד אותך איך לתקלט כי את הפרקטיקה הזאת זה משהו שצריך רק עם אימון
כן.
אבל הוא נותן לך כל מיני טיפים ומבט שונה על העניין והוא כתוב גם בצורה מאוד זורמת ומאוד מצחיקה זאת אומרת כי כל פרק הוא מאוד יחסית מתומצת עם
פסקאות
מאוד קצרות ישר לעניין
בלי כל מיני צחוקים
עם הרבה צחוקים
כן אבל אולי הם מובנים
אם אתה כן אם אתה בא מהעולם הזה
מתקלט
באיזה שפה?
באנגלית זה נקרא How to DJ Properly
קודם כל אסף פה הוא די-ג'יי, כמובן, אנחנו...
זה חלק מעניין, כן.
כן, זה לא שאתה מתחיל עכשיו ככה, זה אלא אתה גם עוסק בזה, נכון?
מדי פעם אני חוטא בניגון.
נראה לי שכל ספר שפה אחד מאיתנו קורא, הוא קצת מסביר על האישיות שלו.
יש לך סגנון למוזיקה שאתה עושה, מתקלט?
אני מתקלט המון סגנונות. האמת, אני לא שם את עצמי באיזושהי נקודה ואומר, זה הסגנון מוזיקה שלי. אבל בזמן האחרון אני מאוד מאוד נלהב על איזה ז'אנר מסוים שנקרא דאבסטפ, שזה סגנון בריטי במקור, שהוא די חדש. זאת אומרת, זה ז'אנר מוזיקה שהוא בין 5 שנים, משהו כזה, שמשלב אלמנטים של דאם, שזה כאילו רגעי קצת יותר פסיכודלי, או רגעי שמשחקים איתו, שהוא רק אלמנטים של סאונד, ומוזיקה אלקטרונית בריטית שנקראת טו-סטפ. אז יצא דאב-סטפ.
נשמע מאוד מעניין דווקא.
עכשיו, מה שיפה בז'אנר הזה, בגלל שהוא כזה חדש, והוא עדיין מתפתח, אז כל מיני אנשים, יוצרים אחרים, מכל מיני סגנונות אחרים של מוזיקה, באים קופצים עליו, ופשוט מכניסים את מה שהם רוצים לתוכו. אז יש דאבסטפ שהוא יותר סגנון טקנו, ויש דאבסטפ שהוא יותר רוקי כזה, זאת אומרת, אין גבולות, כי זה, אין מישהו שיגיד לך, זה מה שאתה צריך לעשות, וככה זה צריך להישמע. זה משהו חדש, וזה די מרתק.
אז מה, זה בסגנון יותר של הביט, של כאילו הקצב של דאב, ואז יותר קצת אולי הצלילים של ה... אלקטרוני או איך אתה...
זה מוזיקה אלקטרונית, אני מגדיר את זה בתור אלקטרוני, עם אלמנטים של דאב שנותנים לזה ככה קצת יותר אבריריות. זה נורא קשה לתאר מוזיקה במילים.
כן, אבל זאת אומרת, אתה מרגיש כאילו זה מנפח את ה...
כן, צריך לשמוע את זה. יש באמת סיכוי שאתה תעשה תוכנית פה ברדיו עם מוזיקה כזאת?
אפשרי ביותר, אם יעלה הצורך, אני אשמח.
אני...
במקרה, אני מאוד פנוי בזמן הקרוב.
לדוגמה, לעשות תוכנית על מוזיקה, זאת אומרת, אתה תשים את המוזיקה ובמקביל תדבר עליה, תסביר מה אתה אוהב, מה, למה בחרת באותה מוזיקה, באותה המנגינה.
אין בעיה, בתנאי שזה יהיה תוכנית על מוזיקה וספרות. אנחנו נקדיש שעתיים לספרים ומוזיקה.
זאת אומרת, אתה מוכן, אתה רוצה שגם אני אהיה בתוכנית?
בדיוק, לא, את לא זורקת אותי פה לבד. מפחיד פה.
אני יכולה לדבר על היהודים בפולין בתחילת המאה.
סבבה, ואז יבוא המוזיקה דאב אלקטרונית, זה מאוד מתאים.
או שאני אקריא בעצם סיפורים ביידיש.
את תקריא סיפור ואני אעשה את הפסקול.
אוקיי.
זה צ'אלנג' מאוד רציני, במיוחד עם הדאב המיוחד.
אפשר האמת לשים כמו פיטר והזאב או משהו כזה, ואז כל אחד מאיתנו יקריא את הדמויות.
אבל סתם שאלה, סליחה שאני... אז זאת אומרת, בעצם זה כן ספרות שהיא נון-פיקשן. מה אתה בדרך כלל קורא? אתה קורא גם כן פיקשן, או שאתה נוטה להצמד לה... כי אני יודע משתי אלו שהם קוראות בעיקר.
אני קורא בעיקר בלייזר.
אוקיי.
בלייזר ווואלה.
בלייזר זה עיתון לגברים, לא?
כן. בלייזר זה אחלה. פיקשן אקסטרה.
זאת אומרת, זה בעצם...
זה ממש לא פיקשן.
הצד השני של המוח הנשי. פשוט אתמול קראנו ספר שנדבר על המוח הנשי. בלייזר זה בעצם על המוח הגברי.
טוב, בלייזר זה להנעת המוח הגברי.
לא חושב שזה על המוח. האמת שיש הרבה כתבות על מדע וכתבות על טכנולוגיה.
בלייזר זה עיתון חבל על הזמן. אני מנתה על בלייזר. יש שם כתבות מאוד מעניינות, והוא הומור הרבה פעמים קצת מטומטם, אבל מאוד מצחיק גם לא לגברים, גם למוח מפותח.
רגע, אבל איך אתה משיג בלייזר?
יש אתר שנקרא ויינט. שמתוכו יש קישור לבלייזר, כי בלייזר זה עיתון
אונליין.
אז חלק מהכתבות הם מעלים, לא את כולם בבת אחת גם. וזה היופי שאפשר לקרוא בעברית.
מה זאת אומרת? מה לדוגמה? כתבות מדע?
עשו כתבה למשל מיתוסים שכביכול הם מדעיים, אבל הם לא נכונים.
ברווז עיתונאי.
כמו הסדרה הזאת, כמו הסדרה של המיתבאסטר.
משהו בסגנון, שלקחו כל מיני נושאים ואמרו שמשל שאנחנו משתמשים רק ב-10% מיכולת המוח שלנו. זה לא נכון בעליל, למה כולם חושבים ככה, מאיפה זה בא? אז מסבירים באמת מאיפה זה בא, אני לא זוכר כרגע, יכולים לבדוק בבלייזר, אפשר למצוא את זה אונליין. אבל מה שבאמת, כן, כמו שאמרתי, כותבים את זה בצורה שפשוט מדברת אליך.
כן.
אני חושב שגם גברים, גם נשים יכולים ליהנות מזה בכיף. זה לא רק גברים ורק ספורט ורק על בחורות. זה ממש לא.
יש גם מכוניות ובחורות וזה, אבל גם זה כתוב בצורה שכל אחד יכול לקרוא אותה ויחסית מעניינת.
כשאני פותח עיתון לאישה, אני מקבל די חררה.
אני אף פעם
לא מתחבר לשום דבר שכתוב שם. לא מוצא שום כתבה שבאמת יכולה לעניין אותי, ואני באמת תוהה, האם נשים מוצאות דברים שמעניינים אותם שם? או שזה
פשוט... הכתבה היחידה שהייתי קוראת ב... נראה לי שזה היה בלאישה, זה של איזה גבר שהיה כותב טור קטן כזה די ציני.
אני יכולה להגיד שאם אני רוצה להתעדכן על אופנה, יש לי חברה שיש לה בלוג אופנה, שקוראים לו אפונה בלוג אופנה, אפשר לחפש אותו גם בגוגל, ובאמת כל ההערות המצחיקות כתוב מאוד שנון, על כל הדברים החדשים שאפשר למצוא על אופנה, בגדים, מעצבים.
אבל לא ענית, מה את חושבת על האיש?
מה כדאי ללבוש לקיץ הקרוב?
מה את חושבת על האישה אבל?
אני אף פעם לא קראתי לאישה, אף פעם לא פתחתי את העיתון הזה אפילו. זאת אומרת, אני ממש, ממש לא התקרבתי אפילו מטר, ככה שאני לא יודעת מה יש בו. אבל כמו שאמרתי, בלוגים על אופנה.
אני נורא אוהב את המגזינים האלה, הבלזר עוד נורמלי כי הוא על הסף. הרבה המגזינים של האישה ושל האת, אתה רק להחזיק את המגזין, זה כבר מאמץ ענקי, כי הם אבים מאוד אבים, והם הרבה מאוד נייר והרבה מאוד דפוס.
הבלייזר ניסו לעשות לאישה כזה, על מה? זה לא הלך להם ממש.
לא, אולי יותר קשה לקרוא.
סגנון בלייזר, אבל האישה. אני עדיין קראתי בלייזר.
אבל בדרך כלל, כשאני רואה בנות שיושבות נגיד בשדה תעופה או משהו, עם איזה עיתון כביכול מגזין של נשים, אז זה בעיקר כדי להסתכל על מה נשים אחרות לובשות בעיתון, ולא כדי לקרוא על זה.
כן, כן, אני לא יודעת אם מישהו בכלל קורא את הכתבות שיש.
זה התמונות של אנשים ואלה סמלות.
כאילו זה יותר לדפדף, לא מה לא יודעת.
כן, נראה לי, אני לא...
זה מה שאני חושב.
אני מדפדפת בתמונות, כאילו, אני לא יודעת איך מישהו יכול לקרוא כותרת שנקראת, לא יודעת, How to make your husband jealous when you go to shopping with your best friends.
לא, זה יותר קוזמופוליטן כאלה, לא?
מה זה?
זה יותר קוזמופוליטן כאלה.
כן,
לאישה זה קצת יותר...
אבל כן, איך לעשות יוגה בזמן שאת קופצת מהר.
זה נראה לי יותר אימהי כזה לאישה, לא?
כן, לעשות יוגה ולהכין אוכל.
קוזמופוליטן זה לטינג'ר כאלה שרוצות לדעת דברים על גברים ושטויות כאלה.
כן, נכון, אבל אני חושב שבאמת לרוב זה...
כן, אבל נראה לי בנות מתמכרות לזה וממשיכות עם זה גם אחרי...
אני חושבת שהכי מצחיק זה לקרוא את כל הבעיות המיניות של אנשים, כל ה...
כן, אבל זה...
לפחות בבלייזר.
אנחנו מכירים עוד מהימים של פילוני.
כן, אבל הם מפוברחות בעיקר, ונראה שאפילו...
כן, לי זה תמיד נראה מפוברק לחלוטין.
כן.
זה כתוב טוב מדי.
כן, בהחלט.
עובר עריכה.
המשקפיים שלי התלכלכו באבק, אם אני יכולה להיכנס להיריון. דברים של אבק. לא הרגילים לחלוטין. שנעבור לאיזה שיר כלשהו?
לקראת סיום?
לקראת סיום? יש לנו עוד בטח זמן, לא?
יש לנו עוד 20 דקות, אין לכם לאן למהר.
אז סבבה, אז בוא נשמע לנו שיר נחמד. השיר מוקדש למישהו?
זה אביב גפן, זה מוקדש לכולם. זה על הספר שמאיה קרא מקודם. איך קראנו לספר?
סוף העולם, לא?
עולם הסוף?
עולם הסוף.
אז זה סוף העולם.
שנים סבא עולם, סבא מסך שדלם נסתכל על רחוב רחוק כבר שכחנו איך לשחק מגפה אוהבת לנו בכל פינה מחכה שנחתב לבדה כבר שכחנו מה זאת אהבה
זה אופטימי. מה שלא יהיה, בגלל שנושא של הספרים הוא רחב וענק ובלתי ניתן לגמור לדבר עליו, כמו כל שאר הנושאים שדיברנו עד עכשיו, אנחנו נאלצים לחתוך אותו בחיתוך דרמטי ולעבור לנושא אחר לחלוטין. אנחנו עוברים לדבר קצת על ספרוסקול, מה שנקרא בית ספר לשפה. כמו שכולנו, כל מי שנמצא באולפן הזה יודע שקיימים פה הרבה בתי ספר בקופנהגן. אחד ספציפי שאנחנו הולכים לדבר עליו, אולי גם לדבר על קצת אחרים, איך קוראים לו שמאיה למדה בו? איך קוראים לו בית ספר שלמד בו?
סטודיו סקול.
היא עדיין לומדת בו.
כן, זהו. ורק רוצה להזכיר שהיא היחידה באולפן פה שעדיין נמצאת בבית ספר השפה. לא בגלל שהיא רואה בשפה שלה, בגלל שהיא הצליחה להתמיד ולהיות בו.
זהו, אני ממש...
כל אחד יגיד מה הדברים שהוא חושב על
זה. אני ממש הסתקרנת לדעת...
איך הצלחת לשרוד ולהישאר שם.
תשמע, זה איך הצלחתי לשרוד? זה נחוץ. אני דוברת דנית לא באופן שוטף. למרות שאני חייבת לציין שבזמן האחרון אני מרגישה שהשיעורים פחות ופחות עוזרים.
כן.
להתקדמות שלי.
זה מה שקורה כשמשתפרים בשפה.
נכון.
כן.
אם תסכמי בקצרה, אתה כמה שם אתה פה? שנה בבית ספר שם בערך? בחצי
לא, שם? אני שנה בדנמרק, אבל לימודים בתכלס אני רק חצי שנה.
חצי שנה. אז אם תסכמי בקצרה את החצי שנה, מה הרגש? למדת מזה משהו? למדת מזה גם משהו קצת על דמוקרטיה? מה?
באיזה לבל את?
אני במודול 3.2.
מה זה אומר מודול?
הקורס שאני לפחות לוקחת מחולק ל5 מודולים. זה מיועד כמובן לאנשים שלא כמוני אין להם אזרחות. ובסוף הקורס יש מה שנקרא Dance Pro 3, שזה מבחן שצריכים לעשות כדי, אם אתה רוצה אחר כך להמשיך לאוניברסיטה ודברים כאלה. זה משהו שאני לא צריכה לעשות בתור אחת שיש לה אזרחות. המודולים יש, הם חמישה, כל מודול מחולק לחצי, זאת אומרת 1.1, 1.2, 2.2.
כן,
שאלה, אם את תרצי להתקבל לאוניברסיטה, את לא תצטרכי לעשות את המבחן שפה?
זה למען האמת, אין לי מושג.
כן,
אז זה מה שנראה לי שדווקא זה מה שצריך, זה לא קשור אם יש אזרחות או לא.
אבל זה לא קשור לבית ספר, זה משהו שונה.
זה
דנסק פרו טסט, זה לא זה?
טרי.
טרי?
לא,
זה נראה לי, האנשים שאין להם אזרחות, הם צריכים את זה כחלק מהבקשה לקבל אזרחות.
יש הבדל בין השתיים, אחד הוא המבחן נראה לי יותר קל. המבחן שאתה לקבל אזרחות צריך להראות שאתה יודע את השפה ואתה תומך בשפה ואתה יכול לדבר איתה. המבחן של האוניברסיטה זה בגלל שצריך מה שיהיה, שיהיה לך לכל תלמיד שיחס אוניברסיטה, צריך שלו דנט ברמה A.
זה מבחן קשה יותר.
זה בעצם כמו שבארץ צריך שיהיה לך לשון, ברמה של הלשון, שזה 3 יחידות, 2 יחידות, כמה לשון יש.
בגרות, אנחנו עושים בגרות, לא 2
יחידות.
אז צריך שהבגרות הזאת תהיה גם בלשון. לא נראה, אתה יכול לקבל את האוניברסיטה בדנמרק בלי שיהיה לך לשון או הבאה, לא נראה שאתה ממש יכול לעשות את זה.
כן.
זאת עקרון פחות.
הבנתי.
אין לי מושג. אתה זה שלומד.
אז עוד כמה מודולים את צריכה לעשות?
בעיקרון עוד 2.5. מודול 5, מודול 4. ולסיים את מודול 3.
אוקיי.
שאני לא בטוחה אישית אם אני אעשה, אבל זה רק בגלל שאני מתכננת לחזור לישראל לפני.
אבל למה, אז למה מתחילה בעצם התחלת ללמוד שם?
כי כשהגעתי לדנמרק, ידעתי להגיד בערך 3 מילים בדנית.
אוקיי. אז זה כדי שפר את
השפה. וקשה מאוד למצוא פה עבודה בלי דנית.
אוקיי, שפר את... אוקיי. אין רב על...
גם בגלל שאימא שלי דנית ויש לי משפחה וזה, אז תמיד עניין אותי לדעת לדבר.
היום את מדברת דנית במקום עבודה שלך?
כן.
זאת אומרת, את כבר לא מדברת באנגלית.
חצי חצי, תלוי מי.
אוקיי. ויש פה עוד, אסף, אתה היית בפרו סקול?
אני הייתי בבית ספר, גם בסטודיו סקול האמת. אבל לא שרדתי יותר מדי זמן, כי אני גם עבדתי וגם למדתי מחוץ לבית ספר. זה היה קצת יותר מדי.
כן.
והאמת שאני עושה לעצמי הנחות, כי אני מסתדר מעולה עם אנגלית, ואני מבטא את עצמי יפה יפה באנגלית, וברגע שאני עובר לדנית, אני נשמע כמו ילד מפגר בן 3, שזה קצת קשה. זה קשה לך גם כי אתה מאבד את כל ההומור, אתה מאבד את כל האישיות שלך, ו...
זה ממש קשה.
אבל זה משהו שצריך להתמודד איתו. אני לא ממש גאה בעצמי שהפסקתי ללמוד. אני חושב שאני יודע שאני אחזור לזה מתישהו. אני עכשיו באמת חושב שזה התקופה אני עכשיו לעשות. האמת שגם אני חושב שעברתי פריצת דרך. שבוע שעבר הייתי ביום הולדת לאבא של אשתי, סילגה. לאבא של אשתי לא קוראים סילקה, לאשתי קוראים סילקה. ביולנד. וביולנד אנשים לא מדברים אנגלית. והיינו שם כל היום.
והם מדברים לאט.
הם מדברים בצורה שאתה אשכרה יכול להבין.
להבין מה הם אומרים, בדיוק. זה לא כמו
הקופנהגן. בניגוד ל...
קופנהגן.
כן, לא, אבל בניגוד לטענה הרווחת בעיני הדנים.
ואילן יותר קל להבין אותם באמת.
והאמת שדיברתי דנית, זאת אומרת, כל השיחות היו בדנית. לא, אולי שלחתי מילה אחת או שתיים באנגלית, אבל דיברתי דנית והבנתי דנית, ואמרו לי שאני באמת מדבר קופנהגנית. סימן שמשהו עובד.
כן, סימן שצריך כבר לקבל את המבטא הקופנהגן. זה לא טוב. ומה הייתה חילה? אתה היית בכל שהוא ספוסקול?
אני לא הייתי, כי כשהייתי בת 14, אז המשפחה שלי והגרנו כאן למשך שנתיים בעיר אודנסה, בפין. ובעצם הלכתי לבית ספר, הלכתי למה שנקרא פולקסקולה, שזה בית ספר תיכון רגיל. והייתי פה בכיתה אתנה קלאס ונינה קלאס. ולמדתי דנית, ולמדתי מתמטיקה, ולמדתי אנגלית, ולמדתי הכל בדנית. זוכרים, אין מה להגיד. אמנם עברו מאז כמה שנים, וחזרתי, 10 שנים אחר כך, לפני כמה שנים חזרתי לדנמרק לראות אם עדיין אני זוכרת משהו, וזכרתי. כשהייתי כאן אז ידעתי גם לקרוא בספרות, הייתי קוראת ספרים בדנית, בלי שום בעיה. אבל כמובן עם הזמן זה, אתה לא זוכר כבר את כל האוצר מילים וזה וזה וזה, אבל את הדברים הבסיסיים ואת החוקים, חוקי לשון הבסיסיים אני מבינה ויודעת, ואת המבטא, תמיד יהיה לי מבטא ישראלי, אבל אני בהחלט מנסה לדבר בצורה תקנית, כאילו לנסות לעקוב אחרי מה שאני יודעת.
יש לך מישהו בבית שמדבר דנית כאילו במשפחה?
לא, ההורים שלי הם לא דנים, אבא שלי עבד באוניברסיטת אודנסה, ובגלל זה היינו כאן, ובעצם היום בבית האחים שלי קצת זוכרים דנית, אבל אנחנו מדברים רק אם אנחנו רוצים, לא יודעת מה, לצחוק קצת או משהו, אנחנו שומרים כל מיני הערות מצחיקות בדנית.
דנית נורא מצחיק בדיוק.
כן.
הלריאס פשוט.
לא, יש את הקטע הזה שנגיד הדנים, כשהם רוצים, הם מתרגשים ממשהו. אז אני בהתחלה חשבתי שהם חולי אסתמה. כאילו, אתה יודע, יש את הקטע הזה שהם מסכימים איתך, והם אומרים לך,
שהם מסכימים.
ואז הם מתחילים.
אני לא הבנתי באמת, פעם ראשונה...
אז אנחנו צוחקים קצת על זה נגיד בבית.
פעם ראשונה שדיברתי עם... זו הייתה מישהי והיא עשתה את זה, הייתי בטוח שהיא נבלה.
גם אני?
ואני לא סיפרתי שום דבר מפחיד או... מה קרה?
הייתי בטוחה, שמעתי את זה פעם אחת בדנמרק, שהייתי גם כן בת 15, פעם ראשונה, מישהי אמרה לי כזה, כן, כן, הייתי בטוחה שהיא ממש חוטפת איזה התקפת אסתמה או משהו, הייתי בהלם. אבל מאז זה משהו די שכיח, אין מה להגיד. אז יש קטעים מצחיקים בדנמרק.
נועם, אתה לומד בדנית באוניברסיטה?
אני לומד עכשיו בדנית, כן.
ואתה היית צריך לעשות מבחן בשביל לעשות את זה?
לא, אני הלכתי ללמדתי לבית ספר שיותר של מקצוע, ודיברתי איתם שם, והיה חסר להם הרבה אנשים בדיוק במקצוע הזה, וחסר להם עדיין. אז הם קיבלו אותי על אף המגרש שאין לי את הציון בדבר הזה. ועד עכשיו כאילו אולי היו לי קצת בעיות, איך הרבה לפעמים שום פרויקטים וכאלה, ונעזרתי באנשים שלא עזור לשום את זה. זאת אומרת שאני לא דני רגיל שיכול ללכת לשום פרויקט, כל מיני 10 עמודים בדנית זה מאוד קשה לכתוב. אבל עוד פעם, זה למה גם בחרתי את המקצוע הזה, כי ידעתי שיש לנו גם שם מחסור, וידעתי שירצו לקבל אותי ושירצו לעזור לי. אז בעצם נאלצתי קצת להתפשר בגלל המצב הזה. ואני גם כן הייתי בבית ספר לשפה דנית, והייתי שם בהתחלה. והיה להם קצת בעיה איתי, כי אני גם דיסלקט וכן הלאה, והם לא בדיוק ידעו אפילו לשים אותי במערכת. ונפלתי שם בכיתה רגילה, וזה היה, לא יודע, הם לימדו שם לא דנית, הם לימדו שם דמוקרטיה, הם לימדו איך המערכת הדמוקרטית עובדת. מדי פעם תקעו איזה משפט בדנית בקצב של מילה לדקה בערך, אז זה לא...
איזה בית ספר זה היה?
אני לא כך זוכר, השמות...
אתה לא היית באותו בית ספר כמו שדן למד.
אני לא יכולתי להיכנס לכל אבל אף בית ספר חוץ מבית ספר אחד ספציפית, בגלל שהם ידעו שאני דיסלקט, הם לא רוצו לקבל את האחריות, כביכול כי דיסלקט זה כמו השפעת, העופות
מתפשט,
שפעת החזירים כפול 3 והגיע בכלל מהירח. אז זה מאוד מסוכן. אז כן, הבית ספר היחיד שהגעתי לה, וגם אם לא ידעו בפרעה איפה לשים אותי, יש לך שפה טובה, ואתה לא יכול לכתוב כל כך, אתה יכול לדבר בשוטף, ולא עוד פעם, אתה יכול לכתוב, חסר אוצר מילים, שאתה דיסלקט, אתה לא בדיוק שומע את העברות, ובדיין את השברות מאוד מסובכות, אז זה הרבה יותר מסובך איפה לשים אותך. וכן הלך וכן הלאה, ובסוף פשוט כאילו, הפסקתי לבוא, כי זה לא עזר לי בגרוש. ואני אישית עבדתי גם בקבוצה של דנים, ושהתחלתי לעבוד, אמרתי שנדבר רק דנית. ובחצי שנה של להיות בבית ספר הרווחתי אולי להגיד יעתק, ובחצי שנה של לעבוד בעבודה הרווחתי כל כך הרבה יותר. הרבה יותר, הרבה יותר ממה שהייתי יכול לדמיין בכלל.
כן, זה גם אני יכולה להגיד, שעבודה ב...
כן.
במקום שהבוסית שלי מההתחלה רצתה שאני אדבר דנית כמה שיותר, ודיברה עליי דנית, למדתי המון. אני לא יודעת אם יותר מהבית ספר, כי הבית ספר עזר לי הרבה מאוד.
כן.
ורוב המורים שהיו לי גם היו אחלה מורים, אז הבית ספר מאוד עזר לי.
כן, אבל בגדול הבתי ספר זה תעשיית ענק להלבנת אנשי חוץ. חוץ מזה יש שם באמת מורים מאוד טובים.
אבל לפני שבאת ידעת משהו בדנית?
אני ידעתי שהייתי בן 6 בערך ידעתי, ואז שכחתי את זה. ואז זה קצת חזר איך שהתבגרתי, אבל זה היה איכשהו תקוע בצד השני של הראש, ולאט לאט שהתחלתי לדבר, אז זה כביכול קצת חזר. אז החזר יותר מהר, הייתי בטוח שאני מומחה לשפות בהתחלה, שהבנתי שזה פשוט סתם בגלל שדיברת על זה לפני. כי זה הגיע די מהר, גם הייתי פעם בבית ספר לדנית, חצי שנה, בית ספר ביולנד, שזה היה מעין בית ספר פנימיה כזה. ואנשים קצת כעסו עליי, כמה שהשפה הגיעה אליי מהר, בלי שעשיתי שיעורי בית וכלום, וזה סתם בגלל שזה שכב לי מגיל 6, כמו שאצלך זה בעצם שוכב מגיל 14, ואם תדברי זה פשוט יחזור אליך הרבה יותר מהר מאשר נגיד אסף יעשה ללמוד. לא בגלל שאת יותר חכמה, פשוט בגלל שזה כבר שוכב לך בפנים.
גם אומרים שבגיל מסוים יותר קשה ללמוד שפה חדשה, אני חושבת אחרי גיל 22 אולי או משהו כזה, יותר קשה.
נכון.
יש אבל משהו שכל בן אדם, כל דני שאתה מדבר איתו, תמיד יגיד לך, אבל דנית היא שפה כל כך קשה ללמוד. כן. זה השפה השנייה הכי קשה אחרי סינית. וזה נורא מעודד קודם כל לשמוע.
ורם, אל תשכח שזו שפה מאוד שימושית. שפה הכי שימושית בעולם, יש בערך 24 אנשים שמדברים אותה, ומאוד שימושית בכל דבר.
ואז אתה גם שואל את עצמך, בשביל מה ללמוד בכלל, כאילו, מה זה יעזור לי לדעת דנית? אבל כל שפה חשובה בעצם, ואנחנו אף פעם לא יכולים לדעת איך היא תעזור לנו.
מה שטוב שזה שפה סקנדינבית-לטינית, זאת אומרת, שאיך שאתה לומד את זה, אז אתה יכול ללמוד שוודית, נורווגית, פינית, גרמנית, וגם קצת צרפתית, וגם קצת איטלקית, זה הכל מתחבר ביחד. אז כל שפה אירופאית שלומד מחבר אותך לכל השפות האחרות.
אני חייבת להגיד ש... זה קצת בצורה הפוכה, אבל יש לנו הרבה גרמנים בכיתה ש... לא נראה שזה עוזר להם בשום צורה שהם יודעים גרמנית, כאילו.
עוזר להם, לפי זה עוזר להם מאוד, אני פרשתי...
לפי דעתי יותר קל.
צריך להבדיל טיפה. כשאתה תלמד ספרדית, תהיה לך נוח לדעת, לדבר גם איטלקית. דנית אומרים, יש כמה שאני מכיר שאומרים שברגע שהם לומדים צרפתית, זה הורס להם את הדנית.
אוקיי, זה
יכול להיות. ועוד לנו, אני ומאי מרגישים את זה חזק מאוד, שברגע שאתה לומד דנית...
האנגלית נמחקת.
האנגלית נהרסת, שלא נדבר על העברית שלאט לאט נמחקת לך מהמוח.
זה עניין אחר.
אבל זה יותר, זה לא נראה לי כזה נכון, כי זה יותר שאתה משתמש בזה. שאתה בא ואתה משתמש בשפה, אם אתה בא ואני באמצע שיחת דנית מפתיע אותי פתאום בשיחה באנגלית, אז כן, אני אדבר אנגלית קולקלת. אבל אם אני אהיה איזה שבוע כבר בארצות הברית או באנגליה או משהו, זה יחזור אליי.
לא, ברור. צריך לא מדבר אנגלית, אתה מדבר אנגלית. אני חושבת שבעיה העיקרית זה השילוב בין השלוש שפות.
אחלה. ובנימה אופטימית זאת, נשמע את השיר האחרון שלנו להיום, ולתגיד את ה... איפה אנחנו נמצאים, באיזה רדיו?
איפה אנחנו, אלה?
אנחנו בקנזס.
בקנזס? אנחנו ברדיו שלום, אה? אתה רוצה לעשות את זה עם המבטא שלך?
לא אחר כך, אחרי השיר.
לא, לא אחרי השיר, עכשיו.
טוב, אז תודה לכם שהזנתם לנו ברדיו שלום. המשודר בתדרים 87.6 FM ו-90.6 FM בכבלים. התוכניות ברדיו שלום משודרות בימים שני עד חמישי בין 6:30 ל-8, בשבת בין 10-12 בלילה, בראשון בין 10-12 בצהריים ובין 4-8 בעברית. תודה לכם, שיהיה לכם תאזינו. אחלה של שבוע.
או שתחשיבו באתר אינטרנט, אפשר למצוא גם בתוך הארכייב את כל התוכניות הקיימות. בבקשה, תאזינו, תאזינו, תאזינו.
ספרו לחברים.
חברים, חברים, חברים. אני וניצה חרוזים.